בשיעור הקודם התחלנו את ה... הצגתי את המחלוקת של רש"י ותוספות בשאלה אם יש חיוב סקילה על אדם שהדביק פת בתנור ולא רדה אותה בגלל שיש איסור דרבנן על רדיית הפת. לפי ריבה בתוספות ראינו שאין עליו חיוב סקילה, ולפי רש"י כן. עכשיו, הסברנו את שיטת רש"י בכמה צורות, והצורה האחרונה הייתה, ואני רוצה פשוט להתמקד בה כרגע, שגם אם הוא ירדה את הפת בפועל, הוא יתחייב סקילה, למרות שהתנאי לא יתקיים והפת לא נאפתה. זאת אומרת, עולה פה איזשהו צד שאם אסור לרדות, למרות ש, כן, למרות שהוא רדה את זה מכוח האיסור ההלכתי לרדות, סליחה, עובד הפוך. זאת אומרת, אם יש על הצד שאסור לרדות, אם הוא בכל זאת עבר ורדה, הוא עדיין מתחייב סקילה, הוא לא הציל את עצמו מחיוב הסקילה, הרדיעה לא מצילה אותו מזה. ואז בעצם יוצא ככה. לפי תוספות, הספק של רב ביבי מניח שההיתר לרדות זה בגלל האיסור, נכון? לא בגלל העונש, כי הרי לפי רב ביבי אין עונש. אז לכן גם אם הוא לא רודה בגלל האיסור, עונש לא מגיע לו, אז למה להתיר לו לרדות? כנראה שההיתר לרדות זה בגלל האיסור ולא בגלל העונש. לכן יש צד שהתירו לו לרדות, אפילו בעצם אין פה עונש סקילה. והספק של רב ביבי הוא בשאלה האם התירו לרדות כדי לחסוך עבירה או לא. אבל עונש לא קיים כאן. לפי רש"י, ההנחה היא שהוא בעצם חייב סקילה. אמרתי יותר מזה, שנראה שרש"י גם לא מוטרד מזה שהוא לא יקיים את דברנו או משהו כזה, והסברתי לפי האופן השלישי, שהוא יתחייב סקילה אפילו אם הוא נרדה. אז עוזרת לו להימנע מחיוב הסקילה. אז לפי רש"י בכלל לא ברור, אז מה הדיון פה? אז מה הצד להתיר לו לרדות? למה בכלל יש ספק שרבים ברבי? נראה לי שלפי רש"י אין ברירה אלא לומר שהספק הוא בדיוק בשאלה הזאת. זאת אומרת, אם התירו לו לרדות, אז בעצם ההנחה היא שההיתר לרדות יציל אותו מהעונש. וכל מה שרש"י אמר, שהוא מתחייב בעונש, למרות שהוא לא רודה בעונש, זה על הצד שלא יתירו לו לרדות. אחרת פשוט אי אפשר להבין את האיבה של רב ביבי. זאת אומרת, הטענה שלי זה שמה שרש"י אומר, שהוא חייב בעונש סקילה, למרות שהוא היה אנוס בזה שהוא לא רדה, הולך רק על צד אחד באיבה של רב ביבי. כי אם זאת הייתה קביעה מוסכמת, והאיבה של רב ביבי כולו על שני צדדיה, נאמרת תחת ההנחה הזאת, אז לא ברור מה האיבה. למה להתיר לו לרדות אם הוא לא ניצל לא מהאיסור ולא מהעונש? הוא עובר את האיסור ואת העונש בכל מקרה. אז בשביל מה להתיר לו לרדות? לכן אין ברירה אלא לומר שעל הצד שהתירו לו לרדות הוא כנראה כן ינצל מהעונש. כל מה שרש"י אמר שהרדיעה לא תציל אותו, זה רק על הצד שאסור עליו לרדות.
זאת אומרת, השאלה אם יציל או לא יציל.
מה?
השאלה אם היתר יציל אותו או לא יציל.
ספק של רב ביבי לפי רש"י, ככה נדמה לי שצריך לומר, שספק של רב ביבי לפי רש"י הוא בזה גופה. השאלה האם הרדיעה תציל אותו מעונש סקילה, ואם כן, אז יתירו לו לרדות, או שלא יעזור לו, הרדיעה לא תציל אותו מעונש סקילה, ולכן אין טעם להתיר לו.
אין טעם לאסור.
מה?
אין טעם לאסור, אם היא לא תציל אותו בכל מקרה.
לא, אין טעם להתיר.
כן.
אין טעם להתיר, הרדיעה לא תציל אותו.
כן, אם אנחנו אוסרים, אז זה בטוח לא יציל אותו, נכון?
מה?
לפירה שאם יש אסור, זה בטוח לא יציל אותו.
נכון. והספק, האיבה של רב ביבי זה בזה גופה. האם באמת, למרות שהוא לא ירדה, הוא מתחייב, זאת אומרת, אם הוא ירדה, הוא מתפטר מהסקילה או לא? זה בעצם השאלה. בסדר? כי אחרת קשה מאוד להבין את האיבה לפי רש"י. ואז אני כבר כאן מקדים, יכול להיות שבכלל כל הסיפור הזה של מחלוקת רש"י והריבה, לא בטוח שיש פה מחלוקת. כי אולי גם ריבה יגיד אותו דבר. וכל מה שריבה אמר, שהוא נפטר מאיסור סכינה בגלל שהוא לא רדה באונס, זה רק על הצד שאסרו עליו לרדות. ריבה מסביר את הצד שאסרו עליו לרדות. אבל על הצד שהתירו לו לרדות, גם הוא מסכים שיהיה עונש אם הוא לא רדה, והרדיעה תציל אותו מהעונש, כמו שרש"י אומר. ואז יוצא שאין פה מחלוקת בין רש"י לבין ריבה, אלא כל אחד מהם פשוט מסביר צד אחר של היבאיה. זה ברור שמסבירים צד אחר של היבאיה, זה לא תירוץ. זאת אומרת, ברור שרש"י מדבר על הצד שהרדיעה נאסרת. וברור שריבה מדבר על הצד שהרדיעה הותרה. זה ברור. מה שאני רוצה לומר, זה שהם מדברים רק על הצדדים האלה. זאת אומרת, כל אחד מהם מדבר רק על צד אחד של היבאיה, ולא אומר דין מוסכם. שזה לא כתוב.
אבל הריבה לא אומר שאסרו עליו לרדות, אבל אז הוא אלוף. הוא לא אומר שהתירו. לא מדבר על הצד
של תירון,
הוא אומר שהוא
אנוס,
בגלל שהוא לא עושה את זה, כדי לעשות
אפייה
אליו, יש שאסרו
עליו לרדות. לכן לא יהיה עליו עונס קילה.
מה?
אם הוא לא ירדה, לא יהיה עליו עונס קילה.
נכון, אז הוא נקרא אנוס.
נכון, אבל למה זה
הרצה שאסרו
עליו? זה הרצה
שאסרו עליו, ובכל זאת זה מציל אותו מסקילה.
זה הרצה שאסרו עליו לפי ריבה. אם אסרו עליו לרדות,
כן.
אז אומר הריבה, זה שהוא לא ירדה, לא יחייב אותו בעונש.
נכון.
זאת אומרת, ריבה מדבר על הצד שאסרו עליו לרדות.
זה מה שאני אומר.
אבל אני לא בטוח שריבה יגיד את אותו דבר, גם לצד של רב ביבי שהתירו לו לרדות. יכול להיות שעל הצד שהתירו לו לרדות, ריבה יאמר שאם הוא לא רדה, אז הוא לא רק יכול להיות, זה סביר אפילו. אז ודאי שהתחייב סכינה, כי הוא לא היה אנוס, הרי התירו לו לרדות. למה שהתפתח? נכון, אז זה די ברור בדעת ריבה, אבל אם זה כך, ותחברו לזה את מה שאמרתי עכשיו בדעת רש"י, יוצא שאין מחלוקת בין ריבה לרש"י. הם פשוט...
זה יוצא אבל שאצל ריבה, עכשיו אנחנו מדברים שוב על העונש ולא על העבירה.
עוד פעם?
זה אומר שאנחנו עכשיו, שריבה מדבר על להציל מעונש ולא להציל מעבירה.
ריבה לא מדבר ככה, כמו שאמרתי קודם, כי ריבה הרי אומר שאין עונש. אז מה הצד שהתירו לו? הצד שהתירו לו, זה כנראה להציל אותו מאיסור, ולא להציל אותו מהעונש, ככה אמרתי קודם.
נכון.
לצד שהתירו לו יש גם עונש. זאת אומרת, מה שריבה אמר שאין עונש זה רק על הצד שלא התירו, אבל על הצד שכן התירו ריבה, ואז חזרנו באמת חזרה, כמו שאמרתי ברש"י, וכמו שאמרתי עכשיו, אין מחלוקת בין ריבה לבין רש"י לפי זה. בסדר?
רגע, אבל אני לא הבנתי. באותו צד...
עוד פעם, אחת אחת.
באותו צד שהם לא מדברים עליו, כן יש להם מחלוקת, אולי.
הם מדברים על צדדים שונים.
נכון, אבל כל אחד יש לו דעה לגבי צד שני, יחד עם זה.
אז מה אנחנו
עושים? לא, הוא מדבר, נגיד, ריבה על צד היתר, נכון?
רש"י מדבר על צד של היתר, שהתירו לו. ועל זה אומר רש"י שאם הוא לא רדה, הוא חייב סקילה. ברור, כי הוא לא אנוס, התירו לו. הוא יכול היה לרדות, הוא לא אנוס.
רש"י
מדבר על הצד שלא התירו לו. ואז באמת אם הוא לא רדה, הוא היה אנוס. על זה אומר ריבה שהוא לא חייב סקילה.
אבל
לפי רש"י,
אבל אם לא התירו לו, אבל עדיין הוא יהיה חייב סקילה, הוא לא יהיה אנוס, זה, נכון?
אם לא מתירים לו.
אם לא מתירים לו.
אם לא מתירים לו, הוא חייב סקילה. לא.
כן, נראה שאתה יכול פה, אין שאלה. לא. אם תראו, יש שאלה.
לא, לא, מה שאמרתי הפוך. לפי רש"י, על הצד שלא התירו לו, גם רש"י מסכים שלא חייב סקילה. מה שרש"י אומר שחייב סקילה זה רק על הצד שהתירו לו. אם הוא לא ירדה, הוא מתחייב סקילה.
מה, ככה?
כן.
לפני זה רב אמר שאפילו אם לא יתירו לו, הוא לא יהיה אנוס.
בהתחלה הצגתי, את התפיסה של רש"י ושל ריבה, כאילו שיש פה מחלוקת. ומה שרש"י אומר זה שהוא חייב סקילה בכל מקרה.
לא, אז לא.
הספק של רב ביבי עכשיו צריך להבין, אז מה הספק? הרי הוא חייב סקילה בכל מקרה.
הבנתי, הבנתי. אז דחינו את ההנחה הזאת, הבנתי.
לא דחינו, אבל זה כבר לא הכרחי. אפילו, אני חושב שזה אפילו פחות סביר. כי אנחנו יודעים מיני ובי שרשי באמת מדבר על הצד שהתירו לו, והריבה מדבר על הצד שלא התירו לו. זה ברור שהם מדברים על הצדדים השונים.
אבל על הצד השני הם מסכימים, הבנתי.
אז זה לגבי רשי והריבה. עכשיו, תוספות ישנים שואל קושיה על ריבה. אני שוטף את הקובץ. תימה למורנו שמואל ממרבורה. אם כן, מה היא כמי בעיה? כיוון דבן יתירו ובן לא יתירו, לא מחייב, פשיטה ולא יתירו. כן, אז תוספות ישנים שואל על הריבה, אתה אומר שאין עונש בעצם בגלל שהוא אנוס. אז למה שיתירו לו?
אבל עכשיו
ענית
על זה, שברגע
שיתירו
לו, הריבה חושב שאז הוא יהיה חייב סקילה אם הוא לא אדם.
תוספות ישנים עצמה אומר את זה, אני רק הקדמתי את החשבון. אבל תוספות ישנים שואל את השאלה ששאלתי קודם, כשהצגתי בהתחלה את רשי וריבה כדעות חלוקות. ואז הוא אומר, ההנחה בדעת ריבה הייתה, שהוא בעצם לא חייב סקילה, בכלל, לא משנה, יתירו או לא יתירו, הוא לא חייב סקילה במצב כזה. אבל אם הוא לא חייב סקילה במצב כזה, אז מה הצד להתיר לו? ככה שואל התוספות ישנים. מה התוספות ישנים מניח בשאלה שלו?
שאין
איסור. שההיתר נועד כדי למנוע את העונש ולא כדי למנוע את האיסור, נכון? כי אם ההיתר היה נועד כדי למנוע את האיסור, מה הקושיה? התאימו לו לרדות כדי שימנע מהאיסור. סקילה הוא לא חייב גם אם הוא עבר את האיסור, כי הוא היה אנוס. אבל עדיין יש פה צד לומר שהתירו לו כדי לחסוך ממנו את האיסור, לא את העונש.
כן.
מה נניח התוספות ישנים? שברור שההיתר הוא היתר כדי למנוע את העונש, לא כדי למנוע את האיסור, נכון?
כן.
אז זה בעצם גם מה שאמרתי בהתחלה, כשהצגתי את רשי וריבה כדעות חלוקות, אז אמרתי שגם בהם בעצם רואים את אותו דבר. בדעת הריבה, הוא אומר שבכלל אין מסקילה, אז כל האיבה של רביבי, שאלתי, אז מה האיבה של רביבי? כנראה האיבה של רביבי זה אם התירו לו כדי לחסוך את האיסור, נכון? ככה עשיתי בחשבון בהתחלה. משהו שיש עונש סקילה, אז כנראה שמה שהתירו לו זה כדי להינצל מעונש הסקילה, לא כדי להינצל מהאיסור, וזה המחלוקת שרשי מריבה. אבל על זה שואל התוספות ישנים, לפי ריבה, שיש עונש סקילה בכל מקרה, וכרגע הוא, שאין עונש סקילה בכל מקרה, כרגע הוא מניח שזה על שני הצדדים, שאין עונש סקילה, אז הוא אומר, אז מה הטעם להתיר? הוא כנראה מניח שההיתר חייב להיות לעונש. די ברור שזה לא נכון, ההיתר הוא כדי לחסוך את האיסור, אבל התוספות ישנים לא מעלה את זה בדעתו, בדעת הריבה זה ההסבר הפשוט. שההסתפקות היא בשאלה האם התירו לו לרדות כדי לחסוך את את האיסור ולא את העונש. העונש היא בכל מקרה, אוקיי? וככה שואל התוספות ישנים, ובאמת בשפת אמת פה מאיר על הנקודה הזאת, נזווית קצת שונה וזאת אותה נקודה, הוא אומר, אכן נראה דבלא זה לא קשיה על הריבה. יש לומר, באזיל בשיטת התוספות לאל, וגם מצד גמר איסור בעצמו מתירים לו. ואם כן, היתר אינו על ידי הסקילה בפרט. מה הוא אומר? הוא אומר שלא קשה, הקושי
של
הריבה לא קשה, כי יכול להיות שמה שהתירו לו לרדות, זה לא בגלל הסקילה, אלא זה כדי לחסוך את האיסור. ולכן מה אכפת לי שאין פה סקילה, אבל עדיין את האיסור, אני חוסך. ולפי זה גם למסקנה, וקיים עליהם דמתירים לו לרדות, הרי המסקנה של הסוגיה הזו שמותר לו לרדות. אפילו אך יסביל עלי לריבה, ואם לא ירדנו על ידי אונס, יהיה פטור מסקילה. לא צריך, תבין מה הוא אומר, הרי למסקנה יתירו לו לרדות. אז אם יתירו לו לרדות, זה אומר שכנראה היה צורך ברדיעה הזאת, אחרת למה להתיר? מה הצורך? כנראה שבלי הרדיעה הוא יהיה חייב סקילה. רואים שבדעת ריבה למסקנה כן חייבים סקילה, לכן התאימו לו לרדות. אז הוא אומר, לא, לא נכון. למסקנת הסוגיה התאימו לו לרדות, אבל לא ביש חייבים סקילה, לא חייבים סקילה. התאימו לו לרדות כדי לחסוך את האיסור, לא את העונש. הוא פשוט הצד השני של המטבע של מה שהוא אמר למעלה. ואז הוא מוסיף בסוגריים המרובעות, ואפשר לומר, והחיוב אינו בשעה שהדביק, אלא בשעה שנגמר האפייה. ומשום מה הכי פטור, אם אינו יכול לרדות מחמת אונס. ככה הוא מסביר את ריבה, אם אתם זוכרות, קשרתי את זה לרשש ולמנחת חינוך. שלפי הכיוון בעצם, אם באמת הוא אומר שברגע שהוא היה אנוס, אין חיוב אונס סקילה, אז נראה שהוא תופס כמו מנחת חינוך. שההיעפות בעצמה היא חלק מהאיסור, ולכן אם היית אנוס, אתה פטור. אם ההיעפות היא רק תנאי, אבל האיסור ההדבקה, את ההדבקה עשיתי, וזה שהתנאי התקיים באונס, אז מה? אוקיי? אתם כבר ראיתם את המקורות על תנאי שהתקיים באונס, אז צריך להכניס את כל זה לכאן, אבל נשאיר את זה בינתיים. אז הוא אומר, אז לכאורה, בעצם לפי הריבה, נראה שהחיוב הוא רק בשעה שנגמרת האפייה, ולא בשעה שהדביק. ולכן הריבה אומר שאם הוא לא יכול לרדות מחמת האונס, אז...
פטור מאונס.
כן. לפי מה שכתבו האחרונים, הוכיח מדברי ירושלמי בפרקים, ואם הדביק פת בתנור בשבת סמוך לחשיכה, שנעפה במוצאי שבת חייו, זה הרשש, כן? על כן מוכח, והחיוב הוא מיד בשעה שהדביק, ושוב קשה, למה יהיה פטור על ידי האונס? כן, אז אם החיוב הוא בשעה שהדביק, אז לא ברורה סברת הריבה, מה אכפת לי שהיית אנוס במהלך האפייה? כמובן שהריבה יכול ללמוד כמו המנחת חינוך, ולא כמו הרשש. מה אני עושה עם הירושלמי? אז שאינו מה שיעשה המנחת חינוך עם הירושלמי. הירושלמי, יצטרכו איכשהו להסביר. אבל בכל מקרה, יש שיטה כזאת בפוסקים, והריבה כנראה לומד ככה. אז לכן ההערה הזאת לא צריכה מאוד מאוד להטריד אותנו. בכל אופן, אז התוספות ישנים אומר, הוא מביא שני תירוצים. ונראה לי, דנפקמינה אם יתירו, דמחייב אם לא נרדם. אז מה הנפקמינה שיתירו? שהוא מתחייב אם הוא לא רדה.
זאת אומרת... ההיתר הזה מחייב, זה לא
סתם. מה? ההיתר
הזה מחייב, זה לא שמותר לו. אלא אם יתירו לו, אז הוא חייב.
כן, אבל מה שכתוב פה מחייב, הכוונה מחייב בעונש, עונש סקילה, לא מחייב ירדות.
אבל אני אומרת, שברגע שיתירו לו, הכוונה היא
שחייבו
אותו
לירדות. אני דיברתי בשיעור הקודם, אני לא בטוח שאני מסכים.
אתה אמרת את זה בשיעורים
קודמים. מה? לא, אמרתי שמי אמר
ש... לא, אמרתי שאין חיוב.
מי אמר שיש חיוב להציל מעשה מותר, שלא יעשה איסור. לא יודע, אפשר לדון בזה. אבל פה מה שכתוב זה מחייב, הכוונה מחייב סקילה, אם לא ידע.
אם הוא לא יודע, אז הוא יתחייב בנפשו.
זאת אומרת, הוא בעצם אומר, הנפקמינה, אם יתירו או לא יתירו, זה בשאלה אם הוא מתחייב סקילה. אוקיי? אז שואל על זה השפת אמת, מי הוא בעיקר פירוש ריבה קשה? ואם כן, מייסל כדאי תח, ביתירו לו, כיוון, ואפילו אם לא נתיר לו, יהיה פטור. לכן ניגשו בתוספות ישנים. ותרצו, אומר השפת אמת, דנפקמינה, אם יתירו ולא רדה, חייב. זה תירוץ שקראנו עכשיו. ולכאורה תמוהים דבריהם. בפשיטה, דנפקמינה, אם ירדמה, אם לא. זה אתה לא צריך לספר לי מה הנפקמינה. ברור שהנפקמינה היא שאם הוא לא ירדה, אז הוא חייב, ואם הוא ירדה, אז הוא פטור. הקושיה לא הייתה מה הנפקמינה. קושייה הייתה מה הטעם להתיר לו אם הוא לא ניצל בין כל וכם איסור סקילה. מה התירוץ הזה מתרץ? תוספות ישנים מביא פה נפקמינה. נפקמינה שאומרה שאם הוא לא ירדה, אז הוא חייב סקילה, ואם הוא ירדה, אז הוא פטור. בסדר? זה הנפקמינה להיבאיה של אביה. אני לא שואל מה הנפקמינה, אני שואל מה הטעם להתיר לו.
יש לי שאלה. מדובר פה על לא ירדה ויסיים את האפייה? זאת אומרת, כאילו, בסיום האפייה, הוא אכן יוציא את הפת מהתנור.
כן.
אוקיי. לא, זה לא, הלא ירדה, יכול להיות גם...
את יודעת מה יקרה אם הוא ישאיר את הפת להישרף שם?
בדיוק, אז זה...
שאלה מעניינת, אני לא בטוח מהי התשובה. אפשר היה לומר שזה מקלקל. וכשאתה מקלקל, בעצם מלאכה שהתוצר שלה הוא מקולקל, לא חייבים עליה בשבת. אבל מצד שני, בשעה שהפת הייתה אפויה לפני שהיא נשרפה, אתה כבר התחייבת. לא, כשצריכה להפות, אז זה קלקול שבא אחר כך, אבל אתה כבר את האפייה עשית.
אבל זה לא רק קלקול, זה אפילו אי שימוש, כלומר, אני לא ארגיע אותה בכל מקרה.
שימוש לא רלוונטי, מה זה קשור? אם אני הוצאתי משהו ברשות היחיד לרשות הרבים ולא השתמשתי בו ברשות הרבים, אז מה? הוצאתי אותו על זה, אני חייב. גם אם מלאכת ההוצאה היא משמעותית כדי שהדבר יעמוד לשימושי, זה לא אומר אבל שאני צריך להשתמש בפועל כדי להתחייב על הוצאה.
כן, כן, אבל אם השארתי אותה בתנור, בסדר, מקלקלין או לא, אבל בעצם עיקר הבעיה תהיה לי אך ורק בהדבקה, לא בסיום האפייה ולא בתהליך, זה לא מעניין אותי כבר.
לא הבנתי.
את
מי?
אם אני בלא ירדנה, כן? אם הדבקתי בת בתנור, ובאמת לא עשיתי שום מלאכה אחר כך, בסדר? אז זה הופך את העובדה שעצם ההדבקה היא הבעיה, כן או לא, תכף נפתור, אבל עצם ההדבקה, כי מה שאני עושה אחר כך הוא כבר לא משנה.
את רוצה לתלות את השאלה מה קורה אם שרפתי בסוף את הפת במחלוקת הרשש והמנחת חינוך?
כן.
עצם ההדבקה זה האיסור, אז גם אם שרפתי זה אחרי זה אני חייב. אבל אם הוא כל ההיעפות, אם שרפתי זה בסוף אני פטור, זאת אומרת, זאת הטענה?
כן, כי אם אין לי משמעות להדבקה, אז אין לי שום, אני פטורה מהכל, לכאורה.
אבל יש פה תהליך של כמה שלבים.
כן, אני לא רואה למה זה נכון. זאת אומרת, גם לפי המנחת חינוך, אפשר להגיד שברגע שנגמרה האפייה לפני השריפה, אני כבר התחייבתי. זה שאחר כך זה נשרף, אז מה?
נכון.
אחר כך, זה כמו, נגיד, אם הייתי רודה את הפת מהתנור, ואז לא משתמש בה, אלא זורק אותה לים, או מחזיר אותה חזרה לתנור להישרף. האם הייתי נפטר? על זה אין ספק שלא. נכון? אז מה זה משנה אם רדיתי או לא רדיתי? הפת הייתה מוכנה לשימושי בתוך התנור בשלב כלשהו, רק אני השארתי אותה שם להמשיך ולהישרף. אז עברתי כבר את האיסור, למה שזה יציל אותי? אוקיי, אז עכשיו, אני חוזר לשפת אמת, אז השפת אמת אומר, אתה, התוספות ישנים, הבאת לי נפקמינה, שהוא יתחייב אם לא ירדה, אוקיי? אבל אני לא שאלתי מה הנפקמינה, אני שאלתי מה הטעם. מה הטעם
לבוא? אני לא הבנתי את העניין הזה. התוספות ישנים, הוא בהתחלה אומר, שאם הוא לא מתחייב, אז בכלל זה לא, השאלה מיותרת. ואז הוא מתרץ את זה בזה שהוא אומר שהוא כן מתחייב אם הוא לא רודה. ובגלל שהוא מתחייב אם הוא לא רודה, עכשיו יש שאלה אם להתיר או לא. אוקיי? אז מה השפת אמת רוצה ממנו? מה הבעיה עם מה שהוא אומר?
השפת אמת הבין, זה מה שהוא אמר פה, שהשפת אמת הבין, התוספות ישנים מביא פה נפקמינה. אני לא, הוא אומר, אתה לא שאלת מה הנפקמינה אם התירו לו או לא התירו לו לרדות. אתה שאלת למה להתיר. נכון, את צודקת שאת ממשיכה את החשבון כמו החשבון שעשינו למעלה. ובעצם צריך להמשיך את התוספות ישנים ולהגיד ככה, מה זאת אומרת נפקמינה? בוא נראה מה כתוב מאחורי התוספות ישנים הזה. מה שכתוב פה,
זה ש... נפקמינה יכולה להיות טעם, כי זה משנה את ה... אם בסוף משהו משתנה, זה יכול לגרום לי לטעם.
יותר מזה, הנפקמינה היא תוצאה של השינוי, היא לא גורמת לשינוי. מה התוספות ישנים אומר? הוא אומר, הבעיה של רב ביבי זה בשאלה, ההלצת שהתירו לו, כן? אז אם הוא לא ירדה, הוא מתחייב. ההלצת שלא התירו לו, גם אם הוא לא ירדה, אז הוא פטור. נכון? זה בעצם מה שכתוב בתוספות ישנים. ולכן יש נפקמינה להיבעיה, מה יקרה אם הוא לא רדה? האם הוא מתחייב או לא מתחייב? אבל אם זה כך, אז ברור שבעצם התוספות ישנים כבר יחביא פה את מה שאמרתי למעלה. שכשהריבה אמר שהוא פטור מסקילה בגלל שהוא אנוס, זה רק על הצד שלא התאימו לו לרדות. אבל על הצד שהתאימו לו לרדות, גם הריבה מסכים שיהיה לבוא מסקילה. אז זה גם ברור בצבא, כי הוא לא אנוס. התאימו לו לרדות, אז מה הבעיה? הוא לא אנוס.
אני חייבת להבין שלא... אני חייבת להגיד שלא הצלחתי להחזיק ראש בכל הדבר הזה. אני לא הצלחתי להבין. התוספות ישנים, הוא יוצא מתוך נקודת הנחה שהסוגיה... לא דנה אם הוא מתחייב בעונש, אלא היא יוצאת מתוך נקודת הנחה שהוא מתחייב בעונש אם הוא לא רדה, ושאלת הסוגיה אם להתיר לו או לא. למה הוא קורא לזה נפקא מינה? אני כאילו לפי מה שהבנתי, שהתוספות ישנים לוקח בחשבון, שהסוגיה לוקחת בחשבון, שאם הוא לא רדה הוא חייב בעונש, ועכשיו יש שאלה אם להתיר לו או לא.
מה פתאום? הרי הוא מקשה על הריבה. הריבה אומר שגם אם הוא לא רדה, הוא פטור מאונס קילה. ועל זה שלא תוספות ישנים, אז מה הטעם להתיר לו? הרי גם ככה וגם ככה הוא לא התחייב בסקילה, אז למה להתיר לו לרדות? הרי דברי תוספות ישנים נסובים על הריבה. את איתי, חני?
אני, התוספות ישנים הוא על הריבה, ואז בעצם הוא טוען שהוא כן מתחייב בעונש אם הוא לא רדה?
בדיוק, זה, חשבתי שזה מה שהערת קודם, ובצדק הערת. בעצם כשמסתכלים על התוספות ישנים, השפת אמת כנראה לא הבין אותו. כי התוספות ישנים, כשהוא אומר נפקמינה, אם איתי הוא דמחייב, אם לא ירדה, מה הוא מתכוון בעצם לומר? שגם לפי ריבה, גם לפי ריבה, אם הוא לא עדה, איתי הוא לא יודעות, אז יהיה חיוב סקילה. כל מה שריבה אומר שלא יהיה חיוב סקילה, זה על הצד באיבה של רביבי, שלא איתי הוא לא ירדות. אז נמוס. אבל אם איתי הוא לא ירדות, והוא לא רדה, אז הוא סתם טמבל, ודאי שהוא חייב סקילה, הוא לא היה אנוס, איתי הוא לא לרדות. אז על זה ריבה לא דיבר. אז מה השאלה, מה הטעם להתיר לו לרדות? כל הקושייה של התוספות השנים היא קושייה מוזרה. מראש היא קושייה מוזרה. עכשיו אני חוזר עוד יותר אחורה. כל הקושייה של התוספות השנים לא ברור מה הוא רוצה. כשריבה אומר שהוא לא חייב סקילה בגלל שהוא היה אנוס. וכי נעלה בדעתנו שעל צד הספק של רב ביבי שהתירו לו לרדות. כן? אם התאימו לו לרדות, הוא לא רדה, הוא לא יהיה חייב סקילה לפי ריבה? ודאי שיהיה חייב סקילה. עד שהתאימו לו לרדות הוא לא אנוס. כל מה שריבה אומר שהוא פטור מהסקילה, זה כי הוא היה אנוס. מתי הוא אנוס? הוא אנוס מתי שעשו על הרדות. אבל אם התאימו לו לרדות, אז ודאי שאם הוא לא רדה, הוא מתחייב סקילה. ריבה ודאי לא דיבר על זה. זה החשבון שעשיתי בתחילת השיעור, שאמרתי שלכן אני לא בטוח בכלל שיש מחלוקת בין ריבה לרשי. כל מה שריבה אומר שאין אונס סקילה, זה רק על הצד שלא התירו לו לרדות, כי אז הוא באמת אנוס, מזה שהוא לא רדה, אי אפשר להעניש אותו. אבל ריבה לא העלה בדעתו להגיד שעל הצד שהתירו לו לרדות, אין אונס סקילה, נכון? רק הנקודה היא, הנקודה החשובה שהוא שואל נכון, אבל השאלה היא למה להתיר לו לרדות? מה שהבוס לשנים שואל, אתה צודק שעל הצד שהתירו לו לרדות הוא גם מתחייב לו מסקילה, אבל למה להתיר לו? למה להתיר לו? תשאיר את זה אסור. למה? כי מה תפסיד? גם אם תשאיר את זה אסור, סקילה לא תהיה פה. מה שאני אומר.
אני חושבת שאני לא הבנתי פה את המשפט הזה של שאם התירו לו לרדות הוא מתחייב עונש, מתי הוא מתחייב?
הוא לא ירדה, למרות האיסור.
אני אסביר עוד פעם, תראו, הנקודה היא כזאת.
למה שבן אדם אם יתירו לו לרדות הוא לא ירדה? אני לא מצליחה להבין את
הסיטואציה.
למה שבן אדם יעבור איסור כשהוא ידע שהוא חייב סקילה? יכול לשאול את זה על כל איסורי התורה.
אבל זה ברור, בן אדם שמראש במזיד,
מכניס
פת ולא רודה אותה, משאיר אותה בפנים, ברור שהוא חייב סקילה, אני לא מצליחה להבין. את אבא אמינה שאם התירו לו, אז הוא חייב. מה זאת אומרת? הוא חייב סקילה. עכשיו השאלה היא, אם הוא נתיר לו, הוא ינצל מהסקילה.
לא התירו לו, הוא לא חייב סקילה. הוא אנוס, לפי ריבה. רק על הצד שהתירו לו, שאז הוא לא אנוס, אז הוא ודאי יהיה חייב סקילה, כי הוא לא אנוס, כן, זה ברור. אז מה התוספות השפעים שואל? כל מה שהריבה אמר, ברור שהוא אמר את זה רק על הצד שהתירו לו. שלא התירו לו, סליחה, זה אנוס, לא לצד שכן התירו לו. אז מה התוספות השנים מקשה על ריבה? הוא מקשה על ריבה, מה הטעם להתיר לו, הרי כך או כך הוא לא יתחייב סקילה. לא נכון, הרי לצד שהתירו לו, הוא כן מתחייב סקילה אם הוא לא יודע.
אם הוא לא יודע.
מה הקושייה של התוספות השנים? פשוט מה הקושייה. הקושייה היא
הבאה.
אני מבין שעל הצד שהתירו לו מתחייב סקילה, אבל השאלה, למה להתיר לו? הרי איסור הדיעת הפת קיים באופן כללי, בלי קשר כרגע פה, כדי להציל אותו מאיסור סקילה. באופן כללי יש איסור הרבנן על הדיעת פת. השאלה היא למה בסיטואציה כזאת יש בכלל צד שהתירו לו את האיסור הזה? מה הטעם? הרי גם אם לא תתיר לו, איסור חיוב סקילה לא יהיה עליו. למה להתיר לו? זה מה ששאל התוספות ישנים. ברור לתוספות ישנים שעל הצד שהתירו לרדות את הפת, הוא לא מדע, ברור שהוא חייב סקילה. זה אין ספק, זה גם ריבה מסכים. רק הוא שואל את תוספות ישנים לפי ריבה, נכון, על הצד הזה הוא יהיה חייב סקילה. אבל למה יש בכלל צד כזה? למה בכלל שמישהו יעלה בדעתו שחכמים יתירו את רדיית הפרט? הרי גם ככה הוא לא חייב סקילה, גם אם הם לא יתירו. אז תשאיר את האיסור בעינו, הרי יש איסור כזה על רדיית הפרט. אין שום סיבה להתיר אותו, אז תשאיר אותו בעינו. ברור שאם היינו מתירים אותו, אז הוא לא היה אסור. לא היה עליו, ואז הוא לא היה אנוס, ואם הוא לא רדע, אז הוא מתחייב סקילה. זה פשוט, זה ברור.
כאילו האיסור מציל אותו. האיסור הזה של רדיית הפרט בעצם מציל אותו, יותר מאשר היתר.
אני אומר, אבל האיסור קיים. האיסור קיים, איסור רדיית הפרט לא נולד למישהו שהדביק פרט בשבת. יש איסור רדיית הפרט גם למישהו שהדביק ביום שישי. בסדר? אז עכשיו השאלה היא, למה להתיר את האיסור הזה? הרי זה איסור שכבר קיים. למה להתיר את האיסור הזה? אין שום סיבה. הרי כאן אם תשאיר אותו בעינו, מה תפסיד? אונס קילה לא יהיה פה. שמה להתיר? כך שאל התוספות ישנים. אז מה אומר התוספות ישנים? כן, אבל יש נפקא מינה. מה נפקא מינה? שאם יתירו לו, אז ברור שאם הוא לא ירדה, הוא לא אנוס, הוא מתחייב סקילה. שואל אפת אמת בצדק. מה אכפת לי מהנפקא מינות? השאלה בעינה עומדת, למה התירו לו? תענה לי על זה.
כדי להציל אותו
מהאיסור,
כמו
שזה. לא, אבל זה התוספות ישנים מניח שלא. אם את רוצה להציע את התירוץ הזה, אין שום בעיה, אבל התוספות ישנים לא את זה מציע. הוא מקשה התוספות ישנים. אחרי זה הוא בעצמו יעיר שאפשר היה ליישב את זה, לא אחרי זה, בעצם כבר קראנו את זה בשפת אמת. אפשר היה ליישב את זה שזה בא להציל אותו מאיסור. אבל התוספות ישנים שהקשה ודאי לא למד כך, נכון? התוספות ישנים למד שזה בא להציל אותו מעונש. אז שואל התוספות ישנים, לפי הריבה, מה הצד של רב ביבי שהתירו לו פה לרדות? מה אתה מרוויח פה? למה להטיל איסורים? הרי בין כל אחד לא, הוא לא התחייב סקילה, והאיסור הוא לא סיבה, כן, זה מניח התוספות ישנים. אז מה שואל התוספות, אז זה שאל התוספות ישנים, זאת שאלה מצוינת. רק שואל השפת אמת, התירוץ של התוספות ישנים הוא על הפרצוף. אז זה מין תירוץ זה. נפקמינה שהתירו לו, שזה שאם הוא לא ירדה, והרי התירו לו, אז הוא לא אנוס, אז הוא חייב סקילה. תודה רבה. לא שאלתי מה נפקמינה, שאלתי למה להתיר. מה התירוץ, למה להתיר? אם מקום אחר הוא לא חייב סקילה, אז למה להתיר? תשאיר את האיסור על מכונו. מה ענית בזה שיש פה נפקא מינה? אתם מבינים מה אני אומר? מבינות מה אני אומר?
כן,
אז זה מה ששאל...
אבל איך הוא באמת יקיד?
מה?
הוא עשה את זה, הוא שם במזיד, אבל באמצע הוא התחרט. במצב שהוא מתחרט הוא מעדיף שזה לא יגיע עד ל...
את מדברת שוב פעם על האיסור, אבל התוספות ישנים מניח שלא, האיסור הוא לא סיבה להתיר. רק העונש. אני מדבר עם רק לשיטתו. השפת אמת בעצמו כבר העיר למעלה. שאם באמת אפשר היה בהחלט להסביר את זה, וזה פשוט, להסביר את זה שהיסוד ליתר הוא כדי למנוע את האיסור, לא כדי למנוע את העונש. יותר מזה, זה כך הסברתי את הריבה, זה פשוטו של הריבה. זה ברור. אם העונש אתה באמת לא מציל אותו. כל מה שאתה מטיל זה רק כדי לחסוך לו את האיסור. אבל התוספת השנים לשיטתו לא מקבל את זה. לכן הוא מקשה על ריבה מה הטעם להתיר. ואז שואל שפת אמת, אז אתה התוספות השנים, אם זאת ההנחה שלך, אז מה תרצת? אם הניסוי הוא לא פרמטר, ואת העונש אתה לא מרוויח ביתר הזה, כי עונש לא היה גם אם לא היית מתיר. אז שמה להתיר? אז מה הצד של הספק של רב ביבי, שהאם יתירו לו לרדות? למה שיתירו לו? זה שיש נפקמינה, שאם באמת יתירו לו והוא לא רדע, אז הוא יתחייב סקילה, ודאי שלא נפקמינה. ועדיין לא הסברת לי כן, אבל למה להתיר? על הצד שהתירו לו אתה צודק, אבל למה להתיר? זה מה ששואל השפת אמת, שאלה טובה מאוד. אכן נראה לפרש דבריהם, אומר השפת אמת, דמהי טעם הגופי, מאותו הטעם עצמו, התירו כדי שיתחייב אם לא ירדנה, ואם לכם כל עוברי עבירה יופיעו בשבת, ויהיו פטורים שיבואו לבית דין ויאמרו, התירו לי לרדות. להכי באמת התירו, כדי שמי שרוצה לאפות יתחייב סקילה, כך נראה לי. מה הוא אומר?
דחוק, ודאי דחוק.
וכאן בודקים באמת את ה...
הוא אומר שהתירו לבן אדם לרדות, כדי לגרום לו לרדות בפועל. למה?
זה ממש ברור.
על הצד שהתירו לו לרדות, כן? אז אם הוא לא ירדה, אם לא היו מתירים לו לרדות, אז הבן אדם לא היה רודה, נכון? כי אסור לרדות והוא גם לא מתחייב סקילה, אז אין לו סיבה לרדות, אוקיי? אז הוא לא היה רודה, אוקיי? אנחנו רוצים שהוא ירדה. וכיוון שכך, מה אנחנו אומרים? אנחנו מתירים לך את האיסור, מותר לך לרדות. מה זה גרם היתר הזה? היתר הזה גם...
האם באמת,
זה הנפקמינה שאומר תוספות ישנים, הנפקמינה להיתר הזה, זה שהוא חייב סקילה אם הוא לא רבה. וזה עצמו יגרום לו לרדות בפועל. כלומר, אני לא רוצה להיכנס לחיוב סקילה. ומה שבעצם המטרה של היתר הזה הייתה, לוודא שהוא רודה. ולכן התוספות ישנים הביא את הנפקמינה בתור תירוץ למה התירו. הרי זה מה ששפת אמת שאל. אתה שאלת למה התירו והבאת הנפקמינה. מה אכפת לי מה הנפקמינה? אני שאלתי למה התירו, לא מה הנפקמינה. אבל לא, הנפקמינה היא הסיבה לכך שהתירו. וברגע שהם התירו, הם החזירו את עונש הסקילה עליך. נכון? כי אם לא היו מתירים, אז היית פטור כי היית אנוס. ברגע שהתירו, חזר עליך עונש הסקילה. עכשיו אתה כבר לא אנוס. אז אם זה ככה, זאת מוטיבציה חזקה לרדות. לא ודאי שאתה תרדה, לפי תוספות הרי אתה תרדה, אפילו זה כרוך באיסור, אם זה היה מציל אותך מסקילה, היית רודה, אפילו זה כרוך באיסור. בוודאי ובוודאי אם יתירו לך לרדות שאתה תרדה. נכון? אז לכן זה בסך הכל הנפקמינה היא ההסבר למה יתירו לרדות. כך אומר, כך טוען השפת אמת.
במצב של איסור, שאסרו עליו לרדות, אז אי אפשר להבחין בין מי שבאמת רוצה לעשות את הפעולה עד הסוף, לבין לבין, וזה מציל אותו.
אני חושב שזה יותר מזה. את צודקת, אבל אני חושב שזה יותר מזה. מה אכפת לי להבחין או לא להבחין? הנקודה היא יותר חזקה. בדלת האחורית נכנס בתירוץ הראשון של התוספות ישנים, מה שהשפת אמת אמר, מה שאמרנו גם למעלה, שבעצם מטרת היתר מרדות היא לחסוך את האיסור, ולא את העונש. לחסוך את האיסור. בעצם זה מה שאתה עושה שאני מתרץ, למרות זה לא כתוב פה. אבל בחשבון שעושה השפת אמת זה ברור שזה ככה. כי אבל למה יש לי מטרה לוודא שהוא באמת ירדה? להתחייב בסקילה הוא לא מתחייב גם ככה, נכון? הייתי יכול לא להתיר, הוא היה יכול לא היה עודה ולא היה מתחייב סקילה. למה יש לי איזשהו עניין לוודא שהוא עודה בפועל? כי זה חוסך לו את האיסור. נכון? כי האיסור לא יתקיים, הפת לא תיאפה. לא הייתה סקילה, הסקילה לא הייתה גם ככה. אבל את האיסור אני חוסך, וכדי לוודא שהבן אדם לא יעבור את האיסור, או יחסוך לעצמו את האיסור, אנחנו מתירים לו את הרדיעה, כאשר זה עושה פעולה כפולה. א', אתה לא עובר איסור רדיעה, אז יש לך מוטיבציה לרדות, ב', אם תרדה גם תנצל מעונש סקילה, מוטיבציה כפולה לרדות. אם לא תרדה, אתה תיענש בעונש סקילה. זה הדרך לוודא שהבן אדם ירדה ולא יגיע לאיסור אפילה. אז במילים אחרות, בדלת האחורית נכנס פה גם בתוספות ישנים, ההבנה הפשוטה בריבה, ובעצם ההיתר לרדות הוא בשביל האיסור ולא בשביל העונש. מבין את מה שאני אומר?
יוצא מזה מין לופ כזה שכדי לחייב אותו לרדות, חכמים אוסרים ומתירים.
לא, חכמים אוסרים לרדות בלי קשר לזה, הם אוסרים לרדות איסור כללי, זה לא רק על הסיטואציה הזאת. בסיטואציה שהדבקת פת בתנור, חכמים מסתפקים האם להשאיר את האיסור שהם קבעו, הכללי שהם קבעו, בסיטואציה הזאת גם, או שלהחריג את הסיטואציה הזאת ופה להתיר. זה אומר, הצד, למה להתיר בסיטואציה הזאת, אגב, וזה הצד שנפסק להלכה, כן? להלכה אנחנו חושבים שמותר לרבות. הצד הזה, אומר התוספות ישנים, זה כדי לוודא שלא תעבור על איסור אפילה, זה לא כדי לחסוך את איסור את חיוב הסקילה, חיוב הסקילה היה מתבטל גם אם היית עושה לרדות. אבל דווקא פה החזירו את חיוב הסקילה, על ידי זה שהתירו לך לרדות, ואז אתה לא אנוס. הרי שאתה לא אנוס, אם לא תרדה אתה חייב סקילה. אז אין לך דרגון גדול מזה, כדי לרדות. מה הרווחנו מזה? הרווחנו מזה שבן אדם לא יעבור על איסור אפילה בשבת. אוקיי? אז זאת אומרת שבעצם התירוץ הראשון של התוספות ישנים מחזיר אותנו חזרה להסבר הרגיל בריבה, אחרי כל הלופ הגדול הזה והארוך והפלפולים האלה, הגענו בסוף בסוף להסבר הפשוט של הריבה, שהיתר לרדות זה כדי לחסוך את האיסור, ולא כדי לחסוך את העונש. אבל זה לחסוך את האיסור באופן שהוא מוסבר לנו יותר טוב על ידי התוספות ישנים. כיוון שמה שחוסך פה את האיסור זה לא רק זה שעכשיו אין איסור לרדות, אז, 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 אז יש לך מוטיבציה לרדות, כי לא תעבור בזה איסור, ממילא גם לא, לא תופה בשבת. אומר התוספות ישנים, והשפת אמת מסביר אותו, לא, זה עוד הרבה יותר חזק. כי אחרי שהתירו לך לרדות, אז גם עונש הסקילה חזר אם לא תרדה. ואז המוטיבציה שלך לרדות לא נובעת רק מזה שאין בזה איסור, אז למה לא לרדות? אין בזה איסור הדיעה. יתירו לך, אז למה לא לרדות? יותר מזה, יש לך מוטיבציה פוזיטיבית לרדות, כדי להימלט מעונש סקילה. יחזירו לך בדלת האחורית את עונש הסקילה. כדי לוודא שתרדה. אבל למה לוודא שתרדה? כדי לחסוך את האיסור. בסוף, בסוף היתר לרדות, זה כדי לחסוך את איסור האפייה, לא, לא את העונש.
זאת אומרת שהתוספות הישנים הוא כמו מנחת חינוך, לא כמו אנשים.
רגע, לזה אני אגיע עוד רגע. עכשיו, התירות השני בתוספות ישנים, אינמי, היא גוף הקמי בא אלה. התירו, ואם לא יתירו מחייב. מה זאת אומרת?
שהוא חושב שהוא לא נקרא אנוס כשלא יתירו לו.
מה?
הוא אומר, אם לא יתירו מחייב, משמע שאם לא מתירים לו, הוא לא הופך להיות אנוס בגלל זה.
מה שהריבה אמר, לא?
לא, הריבה אמר שהוא...
לא, אם אסרו לרדות, אם חכמים אסרו לרדות, ועדיין הוא נשאר מחויב, הוא מתחייב,
כן.
משמע שהוא לא נקרא אנוס.
זאת אומרת לא נקרא אנוס, אבל ריבה אמר שהוא אנוס.
אם לא יתירו לו, למה הוא עדיין יקרב תפילה?
מה?
מה שהוא כותב כאן שבאמת שאם לא יתירו לו, הוא עדיין יהיה חייב סקילה.
לא, אז הוא רוצה להסביר את ריבה כאן, התוספות ישנים, אבל ריבה אמר לא כך. ריבה אמר שאם לא מתירים לו אז הוא אנוס, ועל זה אין לו נסקילה.
הוא אומר שלפי ההמשך, הריבה ישבה את זה לסוגיה בפסחים. והוא אומר שזה לא דומה לפסחים.
נעזוב כרגע למה זה לא דומה לפסחים, בכוונה עצרתי כאן. שואל קודם כל איך הוא מסביר את היבאיה לפי ריבה. הוא אומר שבזה גוף היה הספק של הגמרא. ביסוד של ריבה. זה ההסבר השני של התוספות השנים. ריבה אמר שאם חכמים לא מתירים לך, אתה פטור מסקילה. בעצם זה גוף מה שרב ביבי הסתפק בו. רב ביבי לא ידע. האם באמת, נגיד שחכמים לא מתירים, האם כתוצאה משל שחכמים לא מתירים, אני גם נפטר מעונש סקילה, ואז אין טעם להתיר, נכון? כי ההתרה נועדה בשביל לפטור אותי מעונש הסקילה, ואני בכל כך לא חייב בו. או, פד שני של רב ביבי, שבאמת זה שיש איסור של רחמים, זה לא אומר שאני נפטר מעונש סקילה. זה הצד השני בספק. ואז באמת, התירו לו. וזה הספק של רב ביבי, אם התירו או לא התירו.
אתה יכול לחזור על זה עוד פעם?
עוד פעם. הוא אומר שדברי, מה ריבה אמר? ריבה אמר שעל הצד, הצד שלא התירו לו, אז זה שהוא לא רדע, הוא היה אנוס, הוא לא חייב סקילה. ואז לפי זה שאלנו, אז מה הספק של רב ביבי? למה להתיר לו? הוא במקום אחר לא חוסך את עונש הסקילה, כי הוא לא חייב בו. אומר התוספות ישנים, לא. זה גוף היה ספק של רב ביבי, האם הריבה צודק או לא צודק. ריבה עצמו למד את רב ביבי כך, רב ביבי מסתפק ביסוד של הריבה עצמו, והוא אומר ככה, ככה ריבה קרא את רב ביבי, לפי התירות השני של התוספות השנים. רב ביבי מסתפק בשאלה האם אונס על ידי גזירת חכמים פותר אותי מסקילה או לא, איפה תהיה נפקא מינה? קודם כל כמובן אם זה פותר אותי מסקילה, אבל לענייננו, אם האונס פותר אותי מסקילה, אז אין טעם להתיר לי לרדות, כי אני גם ככה פטור מסקילה, נכון? אבל אם האונס לא פוטר אותי מסקילה, אז יש טעם להתיר לרדות כדי שאני לא אתחייב סקילה. אחרת אם לא היו מתירים לי, אז הייתי חייב סקילה, נכון? וזה הפרק של הביבי. וכשהריבה אמר שעל הצד שהוא אנוס, הוא לא חייב סקילה, הוא הסביר את הצד שלא יתירו לו לרדות, לא את הצד שכן יתירו לו לרדות. הצד שכן יתירו לו לרדות באמת סובר לא כמו ריבה, הוא סובר שאם לא היו מתירים לו, הוא היה חייב סקילה, ולכן יתירו לו.
רגע, אני רוצה רגע לחנור עד הזה, היה לי מהר מדי. בעצם שאלת הגמרא היא בעצם השאלה אם ריבה צודק. אוקיי? זאת אומרת, אם יש אונס על ידי גזירת חכמים, אז עכשיו השאלה היא, האם האונס פותר אותי מסקילה, אז אין טעם להתיר? לרדות. ואם הוא לא פותר אותי מסקילה?
אז ודאי שיש טעם להתיר כדי שאני לא אכנס לסקילה.
זה שהתירו, זה בעצם מלמד אותנו שהאיסור של חכמים לא היה פותר מסקילה, זה לא נקרא אונס.
יוצא זה שכל מה שאמר ריבה היה לא להלכה. כי ריבה הסביר רק את הצד שלא התירו. מה הצד שלא התירו? הרי הוא נכנס עם איסור סקילה, זה מה שריבה שאל, נכון? מה הצד שלא התירו? הרי בן אדם לא ישמע בקולנו. מה, הוא משוגע להיסכל? אז איך רבי בי בכלל מעלה אפשרות כזאת שלא יתירו? אומר ריבה, האפשרות שרבי בי העלה שלא יתירו, היא באמת מניחה שגם אם לא יתירו, אונס סקילה לא יהיה פה. ריבה לא אומר את זה להלכה. הוא רק מסביר מה היה הצד של רבי בי שלא יתירו. אבל להלכה אנחנו פוסקים כמו הצד השני של רבי בי שכן יתירו. הצד השני של רבי בי שכן יתירו, הוא סובר שאם לא היו מתירים, הבן אדם היה נשכל, זה לא נקרא אונס. לכן התירו לו. בסדר? ואז ממש, לפי התירוץ השני, ממש את השם אין ויכוח בין רשי לבין ריבה, מה שאמרתי למעלה, נכון? לפי התירוץ השני של
התופע... רשי אומר שגם אם התירו, הוא יהיה
חייב
עדיין...
רשי אומר שאם הוא... שהתירו...
הוא עדיין חייב סקילה.
התאימו לו לרדות כדי שלא ייכנס אונס סקילה. נכון? גם ריבה מסכים לזה. זה הצד שהתאירו. אבל ריבה מדבר על הצד שלא התאירו. רש"י מסביר את השיטה להלכה. להלכה גם ריבה מסכים. ריבה פה רק הסביר את הצד שעלה בהיבה של הביבי, הצד שלא נפסק להלכה. אוקיי? זה בעצם, התירוץ השני של התוספות השנים, הוא בדיוק מה שאמרתי למעלה, שאין מחלוקת בין רש"י לבין ריבה. כל אחד מסביר צד אחר. אוקיי? אז זה ההסבר השני של התוספות השנים. עכשיו, פה אני מגיע להערות שהערתם קודם. על פניו נראה שדברי ריבה סותרים את דבריו שלו שראינו בשיעורים הקודמים. כי הריבה כאן, מה הוא אומר? שברגע שהדליק פת בתנור, אם אחרי זה הוא היה אנוס, אז הוא פטור. נכון? פטור מסקילה. כנראה, עם מה זה מסתדר? עם מנחת חינוך או רשש? במנחת חינוך, נכון? כי לפי הרשש, ברגע שהוא נדביק הוא חייב, רק יש תנאי שזה יאפה. אז מה אכפת לי שהתנאי יתקיים כי לא נתנו לו לרדות? את הפעולה שעליה הוא חייב, זה הוא עשה לא באונס, זה הוא עשה ברצון, הוא נדביק. נכון? רק שפה בדברי ריבה נראה שהוא עמד כמו המנחת חינוך. ומה הריבה אמר שם? שהמלאכה נגמרה בזמן ההדבקה. לכן לא מתירים לאחרים לרדות כדי להציל אותו מהעבירה, זוכרות את הריבה הקודם. הריבה הקודם שאל, למה אם הוא נזכר באמצע, לא מתירים לאחרים לרדות את הפה, כדי להציל אותו מהעבירה. כי הרי ראינו שאומרים לחבר לחתוך חטא קל כדי שיזכה חברך בחטא חמור, לחסוך בחברך חטא חמור, אוקיי? מה נענה על זה ריבה? הוא אומר, אתה לא חוסך לו כלום, הוא כבר עשה את האיסור, הוא ידביק את הפת בתנור. האיסור כבר נגמר, בעת ההדבקה. נכון, אצל העם הארץ, האיסור הוא מתי שהוא אוכל את תבועת הטבל. אבל כאן האיסור בעת ההדבקה כבר נגמר. ושם הסברנו שהריבה הולך עם רשש. שההדבקה היא האיסור וההיעפות זה רק תנאי. אבל גוף האיסור זאת ההדבקה. אמיתי?
אז אולי מהשיחה
היא לא מסתיים, אז בכל זאת אין עונש. רגע, שנייה, קודם כל, לוודא שאתם איתי. מי שלא עושה, תגיד, אני לא... בסדר? אז בריבה הקודם אנחנו ראינו מה הריבה שם, התוספות שם שאל, למה לא מתאימים לאחרים לרדות עבורי כדי להציל אותי מאיסור סקילה? או מהעונש, או לא משנה, מהאיסור או מהעונש, לא משנה כרגע. לא, שם זה בשוגג בעצם, זה מהחטאת. אז ענה על זה ריבה, כי כאן לא אומרים לאדם לעשות איסור קל כדי להינצל מאיסור חמור. למה? כי את האיסור החמור הוא כבר עבר. בעת ההדבקה הוא כבר עבר את האיסור, מה שחסר רק התנאי. זה ממש רשש. עכשיו, הריבה פה ממש מלכת חינוך. הפוך מהרשש. הריבה פה אומר שאם הוא היה אנוס על ההיעפות, למרות שהוא נדביק בהתחלה, הוא פטור מהסקילה. למה? אם ההיעפות הייתה רק תנאי, אז מה, מה הבעיה?
בכל זאת, התנאי צריך להתקיים כדי
להעניש. כן, התנאי התקיים.
אבל הרי הוא לא רדע, לא בגלל שהוא רצה שזה
יעפה. אין תנאי שהוא לא ירדה. יש תנאי שפק תעפה. בכל קשור אליו. את כבר מציגה את זה בחזרה בתור מלאכה שהיא כרוכה בהדבקה פלוס אירדיה. אבל התפיסה הפשוטה של רשש היא לא כזאת. ההדבקה היא המלאכה, רק צריך שהפת תעפה. למה? אם הפת לא נעפתה בסוף, אז מתברר שההדבקה לא הייתה משמעותית. היא לא יצרה פה שום דבר משמעותי. עכשיו, פה בפועל זה נעפה. לא אכפת לי שהוא היה אנוס, בפועל זה נעפה. זה גילה שההדבקה הייתה מעשה משמעותי. הרי מזכותה יש פה את הפת. ואז הוא חייב.
אבל הרדיעה לפני האפייה הייתה יכולה להציל אותו ממעשה משמעותי. אני אומרת, שהרדיעה לפני האפייה, לפני שזה נעפה, היה יכול להציל אותו ממעשה.
היה יכול להציל אותו ולא הצליח להציל אותו, אז מה? עכשיו הוא לא ניצול?
לא הצליח כי...
אבל תכלס הוא לא ניצול. הוא עשה הדבקה משמעותית, הייתה בסוף פת. מה אכפת לי שזה נעשה פת לאונסו? כשהוא היה נוס לזה, זה לא מעניין. אני לא צריך שהוא יעשה את הפת. אני צריך שהתוצר של ההדבקה יהיה משמעותי, זאת אומרת שתיעפה פה פת. יש פה פת. מה זה משנה שהוא היה אנוס? אם את מתייחסת לדבר הזה כאונס פירוש הדבר, שההיעפות עצמה היא חלק מפעולת האפייה, זה ממש המנחת חינוך. לא רק תנאי. אוקיי? זה מכאורה יש פה סתירה בין שני הריביים האלה. מה אתם אומרות?
אין פה איזושהי הפרדה בין ה... דיברנו על זה בשיעור הקודם, מצד חיוב הסקילה, מתי מתחייב הסקילה, לעומת מתי הוא עובר על האיסור עצמו. זאת אומרת, נכון שהוא עובר על איסור סקילה, אבל למעשה, מתי אדם מתחייב בסקילה? שהוא עושה את הכל לא באונס, אלא הכל מרצון.
לא, הוא לא עשה שום דבר. העשייה היחידה שנדרשת ממנו כדי להתחייב זה ההדבקה. ואת זה הוא עשה. מה שקרה משם ועלה זה לא עשייה שלו. אתם רואות איך כל הדברים האלה מתחברים לאונס ביום אחרון ולכל הסוגיות האחרות. השאלה אם אני כבר רומז פה הלאה, כי אני כבר לא יודע כמה אנחנו נספיק. אבל השאלה, האם אי הרדיעה היא תנאי פותר, הרדיעה היא תנאי פותר, או אי הרדיעה היא תנאי מחייב? אתם רואות את ההבדל? זאת אומרת, אם חכמים אסרו עליי לרדות, עכשיו השאלה היא מה קרה? אז זה אומר שאני עשיתי אי רדיעה, נכון? אבל האי רדיעה שלי נעשתה באונס. אם נדרשת ממני אי רדיעה, אז צודק הניבה. כי האי רדיעה פה הייתה באונס. היא רדיעה, כן, זה להשאיר את הפת בתנור. אני השארתי אותה באונס, אוקיי? אבל אם לא נדרשת ממני, היא רדיעה. רק אם הייתי רודה, היה פותר אותי. אז במצב כזה, זה שלא רדיתי באונס, אז מה? אונס עליו כמאן דעבד. אונס הרי זה לא... אתם רואות את הקשר לכל הסוגיות שהפניתי אתכם. אונס, הגמרא הרי אומרת שאונס עליו כמאן דעבד. מה זאת אומרת? כאשר בן אדם... נגיד שבן אדם נאנס ולא הניח תפילין, ונגמר האונס אחרי שעה, האם הוא צריך להניח תפילין? לכאורה מה הבעיה? זה שהוא לא הניח תפילין קודם, הוא היה אנוס. אז הכל בסדר, נכון? אונס רחמנא פטרי, וזה כאילו שהוא הניח תפילין. תראי, מה פתאום? נכון שהוא לא יענש על אי הנחת תפילין, אבל זה לא נקרא שהוא הניח תפילין. אונסה לב כמן דעבד. זה שבן אדם היה אנוס, לא הופך אותו לעושה. כשנדרש מעשה פוזיטיבי, אתה נאנסת ולא עשית אותו, אי אפשר להגיד שזה בפועל זה נקרא שעשית אותו. אתה לא אשם בזה שלא עשית אותו, זה נכון. אי אפשר להגיד שעשית. אז אם שר האונס, בסלב כלשהו, אני איך עכשיו, תפילים? זה לא אותו דבר כמו בייסורים. כל אם אני אכלתי חזיר בייסור, באונס, סליחה. במצב כזה לא עשיתי עבירה. כי אונסה כמן דלא עבד. אם אני עשיתי מעשה, והמעשה נעשה באונס, זה כאילו שלא עשיתי אותו. אבל אם לא עשיתי מעשה, רק שלא עשיתי אותו באונס, זה לא נחשב שכן עשיתי אותו. מבינות את האסימטריה?
כן.
אוקיי? כלומר, זה בעצם מה שהגמרא קוראת, גם בירושלמי וגם בבבלי, אונסה לאו כמן בעבד. זאת אומרת, כשבן אדם היה אניס לא לעשות משהו, זה לא נקרא שזה נחשב הנחתית שהוא עשה אותו. דין אונס אומר רק את הדבר ההפוך. אם בן אדם עשה משהו, אבל זה היה באונס, זה נחשב כאילו שהוא לא עשה אותו. את זה אנחנו אומרים מבין אונס, אבל לא ההפך.
אז אם הוא עשה מצווה...
אונס הוא לא מעשה, אבל אי עשייה באונס לא נחשבת עשייה. סוף סוף לא עשית.
רגע, אם הוא עשה מצווה באונס, אז הוא צריך לעשות אותה עוד פעם?
עוד פעם?
אם הוא עשה מצווה באונס, הוא צריך לעשות אותה שוב?
שאלה גדולה, שאלה גדולה, יש דעות שכן. זה מתחיל בגמרא בכתובות לגבי צנועות ופורצות, יותר מזה, יש אפילו שאלה מה קורה אם מישהו אנסים אותו לעשות משהו שבין כל כך הוא רצה לעשות. לא רק שאנסו אותו לעשות מצווה והוא עשה, הוא גם רצה לעשות את המצווה בלי האונס.
אז זה היה לו
כל כך תכנן לעשות את המצווה. ועכשיו קיבלו לו אקדח לרקה ואומרים לו תיטול לולב. הוא בכל אוכל הלך לטול לולב. השאלה אם דבר כזה הוא מצווה או לא. זה שזה...
זה אונס או לא?
מה?
או שזה אונס או לא? כי...
זו שאלה. אם זה אונס, אז זאת לא מצווה.
נראה לי שזה יש הבדל לפי שפת אמת שם וקורות שיעורים. בסוף. כי אחד אומר זה רצון קובע, והשני אומר למי נחשב את המעשה. את
מדברת על דבריהם בכתובות?
לא, בסוף הדף שם
אצלנו.
זה עיר
חומה, בית
ביום. אני אומר, כל הדברים האלה בהחלט קשורים לבתי הרי חומה ולמנחה ולכל הסוגיות שהפניתי אתכם בסוף. ומה שרב חיים והקצות שאומרים שם, שהם מבחינים, הקצות לפחות מבחין, רב חיים לא בדיוק, אבל הקצות מבחין שם בין פנאי מכיל או תנאי מכיל או מקלה לתנאי עוקר. תנאי עוקר פירושו שאם לא מתקיים התנאי המעשה יעקר, המעשה נעשה, רק אם לא מתקיים התנאי אז המעשה שנעשה יעקר. לבין תנאי מקלה, התנאי אומר המעשה לא נעשה, אם מתקיים התנאי המעשה יחול. לא אם זה פוזיטיבי או נגטיבי. זה מה שהקצות עושה שם את החילוק הזה. קניתי אתכם לקצות, לא?
אבל לא הבנו אותו
מספיק. זה בעצם מה שהוא כותב, אני אומר לכם את זה עכשיו. זה בעצם מה שהוא אומר. שהשאלה, האם, נחזור פה לרדיעה, האם רדיעת הפת, מה שנדרש, נגיד שלפי הרשש, נגיד שהריבה הולך עם הרשש, וההדבקה היא פעולת האיסור, אבל יש תנאי שזה יעפה. איך אני מבין את התנאי הזה? האם זה תנאי מקלה או תנאי עוקר? כך משפטנים קוראים לזה. תנאי מקלה פירושו, שפעולת הרדיעה, פעולת ההדבקה לא תחשב אפייה, אלא אם כן השארתי את הפת בתוך התנור. רק אז פעולת ההדבקה תחשב פעולה. זה נקרא תנאי מקלה. זאת אומרת, אם אני השארתי את הפת בתנור, רק אז ההדבקה נחשבת הדבקה.
כלומר, להסתבר למפרע.
כן, בדיוק. ולפי שני הדברים זה תנאי, לכן אני אומר, שניהם זה רשש, זה לא מלכת חינוך. שניהם זה הגדרות ברשש. שההדבקה היא הפעולה אסורה, רק יש תנאי של האפייה. השאלה מה התנאי עושה? האם התנאי מגלה למפרע שההדבקה הייתה משמעותית, או שלהפך? אם לא התקיים התנאי, זה מגלה למפרע שההדבקה לא הייתה משמעותית. האם זה תנאי מקלה או תנאי עוקר? כן, האם ההדבקה הייתה משמעותית, זאת ההנחה? אם הפת לא תעשה, אז זה יעקר. אז האיסור שעשיתי בהדבקה יעקר ויתבטל. או להפך, ההדבקה כשלעצמה עוד מחכה. אם יתברר בסוף שהפת נרפתה, אז יתברר שההדבקה הייתה משמעותית. נקודת המוצא היא שכרגע בינתיים עוד...
לפי המקלה, אז לא הייתה הדבקה, ולפי השני, הייתה הדבקה לא משמעותית.
מה, עוד פעם?
לפי התנאי או המטלה, לא שמעתי בדיוק מה, אז זה נעקר ולא הייתה בכלל הדבקה. הדבר השני שאמרת, אז הייתה הדבקה לא משמעותית.
אם זה נעפה, זה הופך להיות משמעותי.
כלומר, שאם זה לא נעפה, אז ההדבקה הייתה, אבל היא לא משמעותית.
נכון. אבל שניהם, עוד פעם, זה, אף אחד מהם זה לא מלחס חינוך, זה אני רוצה שתבינו.
כן.
הם, זה שתי תפיסות אפשריות בהבנת הרשש. שהרשש אומר, ההדבקה היא פעולת האיסור. כל מה שקורה אחרי זה, זה תנאי, ולא חלק מהפעולה עצמה, אלא שהתנאי מגלה על משמעותה של ההדבקה שהייתה בהתחלה. רק עכשיו השאלה איך הוא מגלה. האם הרבייה מגלה שההדבקה לא הייתה משמעותית, או שאי רבייה מגלה שההדבקה כן הייתה משמעותית? עכשיו, מה נקודת המוצא? מה ברירת המחדל? ברירת המחדל היא שההדבקה היא הדבקה משמעותית, אלא אם כן רדית ואז עקרת את זה. או לא, הדבקה בכלל, אני עוד לא יודע עד כמה היא חשובה, ועוד אני לא יודע שהפת נפתח, כל עוד לא רדיתי. אוקיי? וההבדל הגדול הוא פה, נגיד שלא רדיתי באונס. אוקיי? אם לא רדיתי באונס, אז כך, אם נדרשת אי רדייה כדי להפוך את ההדבקה להדבקה משמעותית, אז האי רדייה היא פעולה אקטיבית לעניין זה, נכון? ופה אני את הפעולה של אי רדייה, כי את פעולת השארת הפת בתנור, עשיתי אותה באונס. אז זה לא נחשב שעשיתי אותה. כיוון שכך, אז זה לא נקרא שהתנאי התקיים. אני פטור. אבל אם ההדבקה היא הדבקה משמעותית נקודה, אם תרבה, אז אתה תעקור את האיסור של ההדבקה. עכשיו, לא רדיתי בגלל אונס. מה זה קשור? ההדבקה הייתה הדבקה משמעותית, עברתי איסור. זה שלא רדיתי בגלל אונס, הרדיעה הייתה יכולה להציל אותי. אז לא ניצלתי את עצמי באונס, אבל את האיסור עברתי בזדון. רק אם ההצלה הייתה באונס, אז אני חייב. זה בדיוק החילוק של הקצות.
אפשר לשאול שאלה קצת, לא שאלתי, שם לא הבנתי לגבי תפילין מה רב אמר. יצא לי הבנה משונה, שאם הבן אדם, חלק מהיום היה אנוס, אז אחר כך כבר לא עבר על איסור שלא הניח תפילין?
לא, זה עוד יום אחרון, זה סוגיה קצת שונה.
אם זה חלק אחרון של היום היה אנוס.
זה סוגיה קצת שונה. זה סוגיית אונס ביום אחרון. מה קורה כשאני דחיתי משהו שיכולתי לעשות אותו?
כן, אז זה לא תקף, אם זה היה בבוקר, הוא היה אנוס.
כן,
זה... אחר כך לא הניח. עדיין הוא היה חייב על שניים, נכון? על זה שהוא לא הניח, שלא עשה מצווה, וגם שעבר על איסור. כן.
אני... קשה לי קצת להתקדם שאני עדיין תקועה פה אני לא הצלחתי להבין... קודם כל, אני לא מצליחה להבין... מה הדיוקים ברשש? אני לא הצלחתי להבין מה זה תנאי מתלה ותנאי עוקר.
נגיד שאני עושה פעולה ואני מתנה אותה בתנאי. מתנה, בנון, כן, בתנאי. זאת אומרת, אני מגרש את האישה בתנאי שהיא לא תשתה יין. חודשיים, בסדר? עכשיו השאלה היא איך להבין את הפעולה הזאת. האם האישה מגורשת? רק אם היא תשתה יין, הגירושים יתבטלו למפרע. יעקרו. למפרע, כבר משעת הגירושין, לא ברגע שתיית היין. לכן זה תמיד תנאי שפועל אחורה. אבל השאלה אם התנאי, אם היא תשתה יין, זה עוקר גירושין על הגירושין כבר היו, או לא. הגירושין בכלל לא היו. אם היא לא תשתה יין חודשיים, זה יגלה שהיו גירושין. הניסוח הראשון זה תנאי עוקר. הניסוח השני זה תנאי מתלה.
אני לא מבינה מה ההבדל ביניהם. בכל מקרה, אנחנו בודקים את מבחן התוצאה.
לא. השאלה, האם הפעולה הראשונה הייתה פעולה שהכילה את החלוט? רק יש לי אפשרות לעקור אותה, למפרע. או, לא, הפעולה הראשונה בכלל לא הכילה את החלוט עד שלא יתקיים התנאי, רק אז החלוט תחול. למשל, אני אתן לך דוגמה, למשל, נגיד האישה רוצה להתחתן בתוך החודשיים. אם התנאי הוא תנאי עוקר, אז אין בעיה, נכון? כי היא מגורשת. וכל עוד היא לא תשתה יין, אין בעיה, היא יכולה להתחתן, הכל בסדר, היא מגורשת כבר. מעצם מתן הגט היא מגורשת. לפי הניסוח השני זה יותר בעייתי. יש מקום גם להתלבט שם, אבל זה ודאי יותר בעייתי. כיוון שלפי הניסוח השני, האישה בכלל מגורשת. קודם כל שיעברו חודשיים שהיא לא תשתה יין, ואז יתברר, אומנם למפרע, אבל היא מתברר שהיא הייתה מגורשת. אבל עד השלב שזה התברר, היא לא הייתה, היא לא מגורשת. למשל, אחת ההשלכות שמביאים הראשונים והאחרונים, מה קורה אם האישה מתה תוך כדי החודשיים האלה? היא לא יכולה לקיים את התנאי שלא לשתות יין חודשיים. נכון? כי היא מתה.
אבל היא גם לא
תתגרש, כן או לא. בסדר, אבל הגירושים כבר היו לפני חודש, היא מתה אחרי חודש. עכשיו השאלה היא...
נפתמינה
לירושה למשל? לא משנה, מה שלא יהיה. נפתמינה השאלה אם היא גרושה או לא. למה?
דומה למי
שאמר. אם היא הייתה שותה יין, זה היה עוקר את הגירושים. אין שום בעיה. היא מגורשת, היא הייתה מגורשת כבר. וברור לנו שבחודש הבא היא כבר לא תשתה יין, היא מתה. אז זה לא יהיה עקר לעולם, והכל בסדר. אבל אם אני מבין שאי שתיית היין זה תנאי פוזיטיבי, אז אני בעצם אומר, כל עוד לא התקיימה אי שתיית היין חודשיים, אז האישה לא מגורשת. בחודש האחרון מה שהיא לא שותה יין זה באונס, כי היא לא יכולה לשתות יין. אז זה לא נקרא שהיא קיימה את התנאי. היא פה צריך קיום אקטיבי. והקיום האקטיבי הזה קרה באונס, זה לא נקרא שהתנאי יתקיים. אז האישה מתה לא גרושה, היא מתה אשת איש. מבינות את ההבדל?
אז אני מנסה רק להסביר את זה פה על הרדיעת הפת. זאת אומרת, ברגע שאדם מדביק את הפת בתנור, לכאורה הוא כבר עבר את העבירה, ויעבור מתישהו הזמן, ויכול... אז יכול להיות שאנחנו לא נדע אם הפת נפתה או לא, נגיד הלכנו ואנחנו לא יודעים אם הפת נפתה, לא הסתכלנו על התנור, מבחינתו הוא עבר את העבירה.
לא, זה תלוי, תלוי לפי איזה אחד משני הניסוחים.
לפי הניסוח הראשון, לפי ניסוח של תנאי מטלה, הוא עבר את העבירה.
לא, לפי הניסוח של תנאי עוקר. לפי הניסוח של תנאי עוקר, פירוש הדבר, הוא את העבירה כבר עבר בהדבקה. אם הוא ירדה את הפת, זה יעקור את העבירה. אבל העבירה כבר נעברה.
אז איך אפשר לעקור עבירה אם היא כבר נעברה?
זה החידוש של דיני תנאים. ובמקרה הזה זה תנאי לא שאדם התנה, לא חשוב, התורה התנתה. אבל זה המשמעות של תנאי, שתנאי יכול לפעול אחורה ולשנות מציאות שכבר הוכרעה, מציאות שכבר נעשתה.
אז כמו
שאמרנו... זה שלם על הלוגיקה, לוגיקה של זמן של תנאים. תנאים ובמורה.
קראנו את זה לרב חיים, נכון? משהו כזה.
מה?
בדף
ששלחת
היה משהו את החילוק הזה.
כל הקצות ורב חיים, כולם מדברים על זה, כן.
בסדר.
אתה מסביר את זה בסיכום?
מה?
אתה מסביר את
הנושא
הזה בסיכום?
כן, אני מסביר.
רגע, אז עכשיו הבנתי את השלב הזה. הבנתי את השלב בין, אני חושבת שהבנתי את מה זה תנאי מטלה ותנאי עוקר. עכשיו, איך זה קשור לריבה?
אז אני אומר ככה. הייתה שסתירה בדברי הריבה. הריבה הקודם שראינו אומר שבשעת ההדבקה נעשה כבר האיסור. ולכן לא מתירים לאחרים לרדות את הפת כדי להציל אותי מהתקיימות התנאי. נכון? זאת אומרת שהוא למד כמו הרשש. שההדבקה זה האיסור. הריבה שפה לכאורה למד כמו מנחת חינוך. כי הריבה שפה טוען שאם הייתי אנוס על ההיעפות, אז אני פטור מסקילה. אם ההעפות הייתה רק תנאי, אז מה אכפת לי שהתנאי התקיים באונס? סוף סוף את ההדבקה עשיתי בזדון. התנאי התקיים באונס. זאת הייתה השאלה.
רגע, עוד פעם, את זה לא הבנתי. אם הוא אנוס, אם כשהוא אנוס הוא פטור, זאת אומרת ש... לא צריכתי להבין.
פעולת ההעפות היא בעצמה חלק מהגדרת מלאכת האפייה. כי אחרת, אם אני אנוס עליה, זה לא היה אמור לשנות בשום צורה. כי סוף סוף את המעשה כבר עשיתי. נכון? תשמעי לפי הרשע.
ולכן זה כמו המנחת חינוך.
אז יש, נכון שיכולתי אולי להציל את זה אם הפת לא הייתה נאפת. אבל היא נאפתה. המעשה אותו עשיתי בזדון. אז מה אכפת לי שהייתי אנוס לא לרדות?
למה? אבל דווקא... אוקיי, בסדר, טוב.
אבל זה אמרתי שזה תלוי. כיוון שגם את הרשש עצמו אפשר להסביר כתנאי עוקר את הרדיעה או כתנאי מטלה. אם אני מבין את הרדיעה ברשש כתנאי עוקר, כן? אז זה בעצם אומר, זה הריבה, זה התפיסה שאומרת שההדבקה בעצמה גמרה את האיסור, רק אם רדיתי אני אעקור את האיסור, אני אבטל אותו מן העולם. אם אני אומר שתנאי מתלה, אז אני אומר, הרבייה עשתה בעצם פעולה, שאם ההיעפות תסתיים, יתברר שפעולת ההדבקה הייתה פעולת אפייה.
אז אפשר בעצם להסביר את המדבר כמו הרשש בתנאי המתלה?
בדיוק. אז הטענה שלי, שהריבה אמנם מונח עם הרשש, אבל זה תנאי מתלה ולא תנאי עוקר. אז אין סתירה בריבה. אם זה תנאי מתלה, אז מצד אחד אתה אומר לי נכון, הפעולה כבר נגמרה. אין משהו, אין פעם שמישהו אחר יציל אותי מזה. אם אני עשיתי את זה, אז אני עשיתי את זה. אבל מצד שני, הריבה שפה לא סותר את זה. כי הריבה שפה אומר, כן, אבל אם אני לא רדיתי, והרי אי הרדייה היא תנאי מתלה, היא תנאי מחוץ, כדי להפוך את ההדבקה לפעולה אסורה. אם את אי הרדייה אני עשיתי באונס, זה לא נקרא שעשיתי לי רדייה.
אוקיי,
עכשיו נתתי. בסדר? אוקיי, האמת, שכמו שאמרתי קודם, הקושייה לא מתחילה. כל הפלפול שאמרתי עכשיו הוא נכון דרך אגב, אבל הוא לא נחוץ. זה שיעור חילוקים דקים, אז לכן צריך לשים לב טוב. למה הוא לא נחוץ? בגלל שהרי כבר ראינו, לפחות לפי התירוץ השני של התוספות ישנים, כבר ראינו שהרי הריבה בכלל לא אמר את מה שהוא אמר להלכה. הוא אמר את זה רק להסביר את הצד ברב ביבי ולא יתירו לרבות. והרי להלכה אנחנו פוסקים שכן יתירו לרבות. אז מה הבעיה? אין שום סתירה בריבה. הריבה מסכים להלכה שבאמת אונס כזה לא פותר. הוא היה חייב סקילה, ולכן יתירו לו לרדות כדי להציל אותו מאיסור סקילה. ממש מתאים לריבה הקודם. כל מה שהריבה אומר פה בסתירה לריבה הקודם, זה בצד השני של הספק של רב ביבי, שלא נפסק להלכה. הריבה הקודם אמר את מה שהוא אמר להלכה, והריבה פה להלכה לא סותר את מה שהוא אמר שם. אז הקושיה לא מתחילה. והשפת אמת באמת שמדבר על זה, אני כבר לא אכנס, אבל השפת אמת באמת אומר את זה. לפי התירוץ השני של, של התוספות ישנים, אין סתירה בדעת הריבה. רק השאלה המעניינת היא מה קורה לפי התירוץ הראשון של התוספות ישנים. היום אנחנו קצת מסתבכים. לפי התירוץ הראשון של התוספות ישנים, לכאורה ריבה אמר את דבריו גם להלכה.
צריך להקשיב להרצאה הזאת עוד פעם.
בהחלט מוזמנות. לפי התירוץ הראשון של התוספות ישנים, באמת השפת אמת מתרצת הריבה לפי התירוץ השני של התוספות ישנים. אבל אנחנו צריכים לזכור שהתוספות ישנים בשני התירוצים שלו הסביר את הריבה. כלומר, התירוץ הראשון שלו זה הסביר בריבה. אז אני שואל, לפי התירוץ הראשון של התוספות ישנים, איך להסביר את הסתירה בריבה? כמו שאמרתי עכשיו. תירוץ הראשון. ולא תנאי עוקר. עוד פעם, אם הריבה, לפי התירוץ הראשון של התוספות ישנים, אז הריבה אמר את דבריו גם להלכה. אם היה איסור לרדות את הפת, ולא הייתי מודה בגלל האיסור, אני פטור מסקילה. כך הריבה אומר גם להלכה, רק להלכה אין איסור. אבל אם היה איסור, אז הייתי פטור מסקילה. וזה סותר את מה שהריבה אמר, וזה סותר את מה שהריבה אמר בקטע הקודם. נכון? כי לפי מה שהריבה אמר בקטע הקודם, מה אכפת לי שהייתי אנוס מכוח איסור, את ההדבקה עשיתי ברצון, למה שהאונס הזה יפתור אותי? אז התירוץ השני של התוספות ישנים מיישב את זה. הוא אומר, לא נכון, הריבה לא אומר להלכה שהאיסור פותר מסקילה, זה גופה הספק של רב ביבי, ולהלכה אנחנו פוסקים שהאיסור לא פותר מסקילה. גם ריבה מסכים את זה. ובדיוק בגלל זה, יתינו לו לרדות, כדי שלא ייכנס לסקילה. אז אין סתירה מול הריבה הקודם. אבל לפי התירוץ הראשון של התוספות ישנים, יש סתירה מול הריבה הקודם. כשהתירוץ הראשון של התוספות ישנים קורא את ריבה כפשוטו, ריבה אומר גם להלכה, מול יצויר שהיה איסור לרדות את הפת, והבנדן לא היה רואה בגלל האיסור, הוא היה חייב סקילה. ולכן באמת אין איסור. לכן התירו את הרדייה, כי מולי היו מתירים, היה פה איסור סקילה. כך למד התוספות ישנים בתירוץ הראשון. אבל את זה אי אפשר להבין, זה לא מתיישב עם הריבה הראשון. כי הריבה הראשון הרי אומר שההדבקה יהיה איסור, אז מה אכפת לי שהיה אונס אחרי זה על ההמשך?
טוב, שהאיסור הוא על הדבקה. שהדבקה היא איסור.
אתם איתי או אני...
כן, כן.
בסדר? או שלא? או לחזור על זה עוד פעם?
אני רק, אני מבינה את, את זה שלפי התוספות ישנים, אז יש בעצם סתירה בריבה, אבל יש איך להסביר את זה?
אז אני אומר, ברור שיש. אני הצעתי הסבר לפי תירוץ ראשון של התוספות ישנים, ולפי התירוץ השני של התוספות ישנים. לפי התירוץ השני של התוספות ישנים, זה מה שהשפת אמת אומר. שמה? שאין סתירה בכלל בריבה. כי כל מה שהריבה אמר שאין חיוב סקילה, הוא אמר את זה לפי שיטה שלא נפסקה להלכה. זה צד האחר של ריבה, של רב ביבי. הצד של רב ביבי שנפסק להלכה הוא שהתירו לרדות. למה התירו? אם לא היו מתירים, היה חיוב סקילה.
אוקיי, ולפי התירוץ הראשון
של התירוץ השני, זה היה בהלכה.
זה אמר קודם, נכון?
כן.
זה לא סותר, כי באמת האונס של על ההיעפות, באמת לא פותר אותו מסקילה. למה? ההדבקה, יהיה איסור, כמו שהריבה הקודם אמר. לפי הבעיה הגדולה זה לפי התירוץ הראשון של התוספות השנים.
ושם אמרנו שזה מתלה, שזה כמו הרשע שהוא מתלה.
זה התירוץ, אבל מה הקושייה? לפי התירוץ הראשון של התוספות השנים, אז הוא מסביר את ריבה, שריבה סובר שאם היה איסור, הוא לא היה פותר אותי, הוא היה פותר אותי מעונש סקילה. גם להלכה. להלכה אנחנו מתירים, ולכן אין איסור, אבל מצויר שהיה איסור, אני הייתי פטור מסקילה אם לא הייתי רודה את הפעם. נכון? זה לא מתיישב עם הריבה הקודם. כי הריבה הקודם אומר שבעצם מה אכפת לי שהייתי אנוס על ההיעפות, כל עוד את ההדבקה עשיתי, אז עברתי את האיסור. אז על זה אמרתי לא נכון. אם זה תנאי מטלה ולא תנאי יוקר, אז אפשר להבין את הריבה הזה. זה תנאי מטלה, וכיוון שקיימתי אותו באונס, זה לא נקרא שקיימתי אותו. בסדר? זה מסובך לגמרי, אני מבין את זה לגמרי, אני מאוד מציע לכם, אבל כן צריך לי הזמן בלחזור על זה, כי אני חושב שזה אימון מצוין לדרך חשיבה למדנית. קצת אתן פוגשות איזשהו חשבון טיפה יותר מורכב מהרגיל, אז כדאי לא לוותר לעצמכם בעניין הזה, תנסו לחזור על זה ולהבין את זה יותר טוב. גם מתוך הסיכום, או הקלטה אם תרצו, או מה שלא, תעזרו במה שאתם רוצות. טוב, עוד נקודה אחת בכל זאת אני רוצה להספיק, וזה העניין של החולאים והאונסים. לפי הפירוץ השני של התוספות ישנים, אז בעצם הספק של ריבה היה בזה גופה, נכון? זאת אומרת, גם אם ריבה לא חולק על רשי, ובעצם כל אחד מהם מדבר על צד אחר של הספק, אבל בתירות השני של התוספות השנים, זה גוף הספק בגמרא. האם האונס על ההמשך פותר אותי מהאונס הסקילה או לא? במה זה תלוי? אז רק כמובן להגיד קודם, כמו שאמרתי קודם, זה תלוי בשאלה אם זה תנאי מטלה או תנאי יוקר. זה גוף היה הספק, זה תנאי מטלה או תנאי יוקר. אוקיי? אבל יכול להיות שאפשר להבין את זה גם אחרת. ובשביל זה הבאתי לכם את הרמב״ם הזה, על החולאים והאונסים, אז תראו פה, הרמב״ם כותב בהלכה ד' בהלכות יסודי התורה פרקי הלכה ד', כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג, ונהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו, כן? זה משפט מאוד ידוע של הרמב״ם, כי מי שנהרג מתחייב בנפשו. וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר, הרי זה קידש את השם. מה בעשרה בישראל, הרי זה קידש את השם ברבים וכו'. עכשיו אני עובר פה, תראו פה, זה הקטע החשוב לענייננו. בכל מי שנאמר בו, יהרג ואל יעבור, ועבר ולא נהרג, הרי זה מחלל את השם. ואם היה בעשרה מישראל, הרי זה חילל את השם ברבים, וביטל מצוות עשה שהיא קידוש השם, ועבר על מצוות לא תעשה שהיא חילול השם. ואף על פי כן, מפני שעבר באונס, אין מלכין אותו. ואין צריך לומר שאין ממיתין אותו בידין, אפילו הרג באונס, שאין מלכים וממיתין, אלא לעובר ברצונו ובידים והתראה שנאמר בנותן מזרעו למולך, ונתתי עיני את פניי באיש ההוא, מפי השמוע למדוע הוא, לא אנוס ולא שוגג ולא מוטה. וכולי, ממשיך. מה הוא בעצם אומר? זה מחלוקת, אגב, מחלוקת ראשונים גדולה. מה קורה, יש עליי, יערג, מה אני אעבור נגיד על רצח? מישהו מאיים עליי באקדח, תהרוג את פלוני, אם לא אני הורג אותך. באופן עקרוני אני אמור למות ולא להרוג את פלוני. כן, דמי לא יותר אדום מדמו. לכן אני, אסור לי להרוג את פלוני. לא עמדתי בניסיון, הרגתי את פלוני כדי להינצל. אומר הרמב״ם, עברתי איסור, אבל אני לא חייב מיתה, אני לא נחשב רוצח. למה? כי עברתי את האיסור באונס. זה אונס שבעצם הייתי אמור לא להיכנע לו, יש פה דין יארג ועל יעבור, נכון, אומר הרמב״ם, אתה עבריין, אבל עדיין, לעניין עונש, אתה לא נענש כי היית אנוס, איך טוען הרמב״ם? תוספות חולק עליו בזה דרך אגב, ותוספות טוען שבן אדם חייב עונש, מיטה, מלכות, כל לפי העבירה שהוא עבר, אם הוא היה צריך לא לעבור והוא עבר, הוא חייב עונש. אבל הרמב״ם אומר שלא.
אז זה מתנה, נכון?
מה?
זה מתנה.
למה, למה זה חשוב? למה זה משנה? אין פה תנאי.
לא, אני מנסה לסבר אותו. היה לו תנאי, הוא כן עשה את האונס.
זה לא קשור לפרשת תנאים, זו סוגיה אחרת לגמרי. אנחנו לא עוסקים בסוגיה אחרת. עכשיו, הרמב״ם בהלכה ו' אומר ככה, כעניין שאמרו בו אונסים, כך אמרו בחולאים. כיצד? מי שחלה ונטל אמנות, ואמרו הרופאים שרפואתו בדבר פלוני מאיסורים שבתורה, עושים. ומתרפאים בכל איסורים שבתורה, במקום סכנה, חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות וספיחות דמים, שאפילו במקום סכנה אין מתרפאים בהם. ואם עבר ונתרפא, אונסים אותו בית דין עונש הראוי לו. בהתחלה הרמב״ם פותח שאונסים זה כמו חולאים, אונסים הכוונה מישהו שמכוון לי אקדח לראש. מצד שני יש גם מצב של אונס שאני חולה, אני חולה אנוש ואני לא יכול להינצל, אלא אם כן הרגתי את פלוני ולא יודע מה, לקחתי את הריאות שלו כדי שישתילו אותם בי. בסדר? אז בעצם אני אנוס, אני אמור למות. וכמובן, זה יארג בעל יעבור, אסור לי להרוג את פלוני כדי להינצל. אומר הרמב״ם, זה אותו דבר כמו אונס, לכוון לי אקדח לראש או שיש לי מחלה, זה אותו דבר. זה מה שאומר, כי עניין שאמרו באונסים, כך אמרו בכל היום. הבעיה הגדולה זה מה קורה, מה קורה במשפט, במשפט המסיים של הרמב״ם. אם עבר ונתרפא, עונשים אותו בית דין עונש הראוי לו. מה הכוונה? נחלקו פה האחרונים. יש אחרונים שרוצים לומר שבית דין עונשים אותו שלא מן הדין. כי באמת עונשים אותו בית דין עונש הראוי לו, תגיד, ממיתים אותו בית דין, מלכים אותו בית דין, מה זה עונש הראוי לו? בית דין בוחרים לו עונש, הכוונה זה לא משהו מעיקר הדין, אוקיי? אלא זה ענישה שלא מן הדין. ואם זה ככה, אז לא קשה כלום. לא קשה כלום, אבל לא, אין ספירה ברמב״ם לפי זה. יש קצת ספירה, למה למעלה הרמב״ם לא כותב שמי שעבר, מי שעבר על העבירה באונס, בית דין לא עונשים אותו עונש הראוי לו. למעלה הוא כותב שהוא פטור כי הוא אנוס. הוא לא מוסיף שבית דין עונש אותו שלא מן הדין. ופה הוא כן מוסיף את זה. אז בכל זאת זה קצת נראה מוזר. ולכן באמת יש כמה אחרונים שלמדו ברמב״ם פה אחרת. הם טוענים שהרמב״ם כותב פה שעונשים אותו בית דין עונש הראוי לו, הכוונה בכל עבירה, לפי מה שהיא, בעבודה זרה, בסקילה, ברציחה, סייף, בעבירה אחרת, מלכות, לא משנה, עונש הראוי לו, הכוונה לפי העבירה, אבל מדובר על עונשי בית דין, ממש. ואם זה, באמת, אם קוראים את הרמב״ם כך, אז יש סתירה בין הלכה ד' והלכה ו'. כי בהלכה ד' הרמב״ם אומר שמי שעבר באונס הוא פטור, לא, לא עונשים אותו כי הוא היה אנוס, למרות שהוא עבריין. יש יערב בעל יעבור, אבל הוא אנוס, מה לעשות? אז לא עונשים אותו. הוא הרמב״ם אומר, עונשים אותו בית דין הראוי לו, למרות שהוא היה אנוס, הוא היה חולה. וחולי ואונס זה אותו דבר, אומר הרמב״ם. אז למה פה עונשים אותו ושם לא? אז אני אעשה את זה בקצרה, כי באמת הזמן שלנו מתקצר. יש פה ניסוחים שונים באחרונים, האור שמח והקובץ שיעורים, ויש הבדל ביניהם. אני אגיד ניסוח אחד, וזה כנראה יותר הקובץ שיעורים אשר האור שמח. מה זאת אומרת? אני רוצה לטעון ככה. תגיד בן אדם קפץ מראש הגג ונפל למטה ומת. או אתם יודעים מה? לא. הוא זרק מישהו מראש הגג, והבן אדם שהוא זרק נפל ומת. האם האדם יכול להגיד, תראו, הייתי אנוס, מה לעשות? אני רק זרקתי אותו מראש הגג, הגרביטציה הרגה אותו. זה ממני. חוקי הטבע הרגו אותו. אז זה... אולי תחילתו בפשיעה וסופו באונס, אבל זה לא שאני הרגתי אותו, אני רק שמתי אותו באוויר, הגרביטציה הרגה אותו. האם אפשר להגיד דבר כזה?
לא, כי זה ידוע מראש.
למה? בדיוק. לא רק שזה ידוע מראש, זה יותר מידוע מראש. אלה חוקי הטבע. גם כשאני מרביץ לו בראש עם פטיש, הוא מת לא כי אני הרבצתי לו, כי יש חוקי טבע שכשפטיש פוגע בראש הוא מפצח אותו. זה לא, אם אנחנו נתייחס לחוקי הטבע כסוג של אונס, אין עבירות בעולם. כל מה שאני עושה נעזר בחוקי הטבע, נכון? זה לא רלוונטי. זאת חוקי הטבע הם חלק מהמציאות שבה אני פועל, במסגרתה אני פועל. ואם אני פועל במסגרת חוקי הטבע, אז בסופו של דבר, זה לא נקרא מעשה באונס, זה נקרא מעשה רצון. עטנתי את חוקי הטבע לטובת המעשה שאותו אני רוצה לעשות. עכשיו, אם זה כך, אז אומרים האחרונים האלה כך. הרמב"ם אומר, אם מישהו מאיים עליי נקדח, ואומר לי, תהרוג את פלוני, ואם לא, אני הורג אותך. בסדר? כשאני רואה את המאיים עליי, אני בעצם רואה אותו כגורם חיצוני. הוא הכריח אותי לעשות פעולה. אני הייתי אנוס לעשות אותה. לכן אני פטור מעונש. עוד פעם, אסור לעשות את זה, כי יש הרגבה ליעבור. ואני פטור מעונש. למה? כי האונס היה לי גורם חיצוני. אבל אם יש חוני, אז אני לוקח את ה... כשאני אוכל חזיר, אז אני אוכל חזיר כדי... כי אני אוהב חזיר, אני נהנה. יש חוקי טבע שגורמים לפיזיולוגיה שלי ליהנות מטעם של בשר חזיר. זה פותר אותי, ודאי שלא. כל אחד שאוכל חזיר עושה זה מסיבה כלשהי, כי זה נותן לו איזושהי תועלת. במקרה שהוא מת, עומד למות, הוא במחלה אנושה, הוא אוכל חזיר כדי להינצל. אומר הרמב"ם, זה לא נקרא אונס. למה? אכלת את החזיר כדי להינצל מסיבות הטבעיות שבהן אתה נמצא. זה לא אונס על ידי גורם חיצוני. לכן אומר הרמב"ם, לפי האחרונים האלה, יש הבדל בין חולאים לבין אונסים. בסוף בסוף נכון שאתה בעצם כביכול כפוי על ידי משהו לעשות את זה. אבל השאלה, מי זה המשהו הזה? אם המשהו הזה הוא חלק מהנסיבות שבתוכן אתה פועל, זה לא נקרא שאתה כפוי. לא כפוי, זה הטבע. כולנו כפויים לחוקי הטבע. אתה עושה, אתה אוכל את החזיר הזה כדי להתרפא. אתה לוקח תרופה כדי להתרפא מזה, אתה לוקח את החזיר כדי להתרפא. זאת החלטה שקורה לצורך אינטרס שלך. אין פה שום אונס.
אבל למה מחלה זה לא דבר חיצוני?
מחלה...
למה מחלה לא נחשבת כוח חיצוני ובן אדם אחר שעומד עם אקדח הוא כן?
זאת שאלה טובה. הגמרא לפחות רואה את זה אותם בהסתכלות אדיוטית, נקרא לזה ככה. צודקת שבהסתכלות פילוסופית, גם המחלה זה איזשהו משהו, לא יודע, וירוס או חיידק שתוקף אותי או ממשהו אחר. אבל הם תפסו את, זה, את המחלה כאיזשהו בג בגוף שלי. זה פשוט משהו בי, לא משהו חיצוני. הגוף שלי נפק. ועכשיו אני צריך חזיר כדי להתרפא. אם תופסים איזה
כך... אולי בגלל שלי יש פה איזשהו אלמנט של זמן שעובר, כי כשבן אדם חולה, לכאורה זה נראה שכאילו יש לו זמן להחליט ולחשוב, אם הוא ייקח תקופה, וכשבן אדם עומד בפני...
מדובר פה גם על משהו שיפעל מיידית, אף אחד לא עושה פה חילוקים של זמן.
אני חשבתי...
אולי זה חיצוני או לא חיצוני?
אני חשבתי שהחיצוני, אפשר לבדוק אותו במי השם. זאת אומרת, אם בן אדם מכוון על האקדח...
זה תמוץ אחר.
גם לא יש חלק בעבירה, אבל כשחולה, אין לאף אחד חלק בעבירה.
יש כמה אפשרויות להסביר את הרמב״ם הזה, זאת אחת האפשרויות. אני הכנסתי רק לזו שמעניינת אותי לצרכינו, כי אין לי זמן להיכנס לעניין הזה, את צודקת, זה אחד ההסברים האפשריים. ופה אפשר להאשים מישהו אחר, ובמחלה אי אפשר להאשים מישהו אחר. אבל לפי ההסבר הזה, שזה תלוי בנסיבות הטבעיות לא נקראות אונס, יכול להיות שיש מקום לומר שאם חכמים גזרו איסור על רדיעת הפת, זה חלק מהעולם. עכשיו יש איסור הלכתי, תפתח שולחן ערוך ותראה, כשהדבקת את הפת בתנור, הסעיף הזה בשולחן ערוך כבר היה כתוב. יכולת לדעת שיהיה אסור לך לרדות את הפת. זה חלק מכמובן, זה לא חוקי טבע, זה חוקי ההלכה, אבל לא חשוב. אלה חוקים של המציאות שבתוכה אתה פועל, והם חוקים ידועים שכבר קיימים ברגע שעשית את המעשה. אתה לא יכול להגיד, אני, מה אתם רוצים? הייתי אנוס על ידי גזרת חכמים. זה כמו שאתה לא יכול להגיד שהייתי אנוס כי הוא נפל על ידי כוח הגרביטציה. אתה שמת אותו שם וידעת שיש כוח גרביטציה. אתה הדבקת את הפת בתנור וידעת שיש איסור של חכמים לרדות. לכן במקרה כזה הצד, אני אומר, להבין למה האיסור של חכמים לא נחשב כאונס. האיסור של חכמים לא נחשב כאונס כי הוא חלק כמו נסיבות טבעיות, כמו חוקי טבע יש חוקי הלכה. אם בא מישהו ומאיים עליי פתאום, או אם חכמים היו גוזרים את האיסור פתאום אחרי שהדבקתי, פתאום עכשיו היה מתיישב סנהדרין וגוזר איסור. אז אולי זה היה משהו אחר. האם זה חלק מהעולם שבתוכו אני פועל, אי אפשר לקרוא לזה אונס.
אבל איך תגדיר למשל גרמי כל מיני כוחות טבע, נגיד, לא יודעת מה, רעידת אדמה, ובן אדם היה צריך לפעול בתוך הדבר הזה?
הוא ידע שתהיה.
ולהציל את עצמו. רעידת אדמה זה כוח עליון, זה כוח חיצוני, זה כוח פנימי, זה לא בן אדם.
זה הסיבות שבתוכן אתה פועל, זה לא כוח חיצוני. זה נסיבות טבעיות. אתה עושה דברים כדי להתרפא, אתה עושה דברים כדי לנצל מרעידת אדמה.
רגע, כוח חיצוני למעשה יוצא מכאן שכוח חיצוני תמיד, תמיד הוא יהיה בידי אדם.
לפי, נכון, לפי הניסוח, יש פה ניסוחים שונים, ואני לא נכנס לרזולוציות האלה, יש כל הניסוחים שאתן מציעות כאן עולות גם ביחס לרמב"ם. לישוב הסתירה בין הלכה ד' להלכה ו'. אני אימצתי ניסוח אחד כדי להסביר את העיקרון שאני מנסה להציע כאן, שהספק, לפי התירוץ השני של תוספות ישנים, בשאלה האם האונס, האם הגזרה של חכמים נחשבת כאונס או לא נחשבת כאונס, יכול להיות קשור לשאלה הזאת. אתה פעלת שם, אתה פעלת בתוך מסיבות שהיו ידועות לך ומוכתבות מראש. המסיבות האלה הן לא רק חוקי הטבע, הן גם חוקי ההלכה. וברגע שהמסיבות האלה היו ידועות, אתה לא יכול להגיד שהיית אנוס. זה לא נקרא
אונס. אבל אם יש עכשיו איזה מלכות, כזו מלכות רומי, שידוע שהיא גוזרת על אנשים, מי שהיא תופסת אותו, היא מכריחה אותו להרג, או להשתחוות, או משהו כזה. אז זה גם חוק שהוא ידוע.
נכון.
אז לפי זה בן אדם שעובר על דבר כזה. הוא
יהיה
חייב.
חייב, נכון.
אז כן יש כאן את האלמנט של הזמן.
זה לא אלמנט של
הזמן. הזמן שמאפשר לך לדעת את החוק הזה, ולהתחשב בו.
אבל הזמן הוא לא מהותי פה, אלא הנקודה היא שזה פועל כמו נסיבות שקיימות כבר בעת עשיית המעשה. היית צריך להתחשב בהן כחלק מהנסיבות הטבעיות, או החוקים של המלכות, או החוקים של חז"ל, או חוקי הטבע. אבל זה חלק של הנסיבות שבתוכן אתה פועל.
זה אומר שאני לא אהיה אנוס כמעט אף פעם.
לא, לא נכון.
פוך, הוא מאוד פעמים אנוס.
אם עכשיו מעניינים עליי נגדת עוד עבודה זרה. אז אני אנוס, אבל אם אני הולך...
אם אני יודעת שזה רומי, אם אני יודעת שזה רומי...
אם אני הולך למקום שבו אני יודע מראש, שכל מי שמגיע לשם מצמידים לו אקדח ומעיפים, נהנים עליו שיעבוד עבודה זרה, אני באמת לא יהיה אנוס, זה לא חושב שאני אנוס.
לפי החינוך... זה לא מה שהרמב"ם אומר.
זה עצמה מחלוקת ראשונים.
כן, אוקיי.
מכניס עצמו לאונס, זה מחלוקת ראשונים. תשובת ריבש ארוכה על זה ועוד. טוב, לא הספקתי ממש את הניואנסים, אבל אני מקווה שהקווים הכלליים... בקווים הכלליים הצלחתי, אני מקווה להעביר. אוקיי, אנחנו נעצור כאן.
טוב, תודה רבה.
תודה רבה.